ישראל במלחמה. לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו, בן כספית ואבי סחרוף.
האמת היא שאני אוהב את המוזיקה הזאת, כשלא בא לי להפריע לה, כאילו זה דרמה כזאת. תגיד, אם הייתי מתאר לך את הסיטואציה עכשיו, לפני חודש, היית מאמין לי?
לא.
סליחה רגע, זה אבי סחרוף. סליחה.
סלחנו.
האיש והאגדה.
כן.
יש עוד בחייו, כן. לא, אי אפשר היה לדעת, זה כאילו מעבר, אפילו מהפאודה שלכם זה כאילו...
לא, תראה, דיברנו על זה, סיפרנו את זה, ליאור רז, אני, נוח סטולמן ישבנו, דיברנו על תרחיש של פאודה 5, של העונה החמישית, מודה ומתוודה, אני עשיתי סיכול ממוקד, כאילו ליאור ונוח רצו את תרחיש של עשרות חמושים שמסתערים על גבולות ישראל ומשתלטים על יישוב ישראלי, ואני כאילו אמרתי להם, חבר'ה, נו, מה, בחיית.
בחיית, כן.
חבל על הזמן שלנו, בואו נתקדם.
מי יקנה את זה? זה צריך להיות מציאותי, יפה עודה.
נכון.
אגב, התוכנית, כשיש את הדבילים האלה שאומרים שהם הריחו את החולשה שלנו בגלל המחאה, מה שחמאס עשו עכשיו ב-2023, זו התוכנית של חמאס אחד לאחד מ-2014. אתה זוכר שאחרי צוק איתן, אברי גלעד הפיץ, שהם היו אמורים כוחות קומנדו לצוץ בחדרי אוכל של הקיבוצים? זה הייתה התוכנית, תרים טלפון לנדב הרגמה של ראש השבת.
מה זה המנהרות ההתקפיות?
ברור, זה מה שהם מנסים לעשות.
זה לא איזה משהו חדש, כשאנחנו חשבנו שאנחנו נוכל לסכל את זה. זה היה ההבדל הגדול.
כל האמונה בטכנולוגיה, ברואה יורה ויורה רואה ומתעטש, והכתבמים והמטבמים.
כן, נכון, לא. אתה יודע, יש אמונה גדולה, אבל אנחנו מבינים שבלי האלמנט האנושי, בלי החייל הזה שיושב לו במערב, וסליחה, נאלץ להשתין בבקבוק ריק, בסוף, האמצעים הטכנולוגיים, אפשר לשבש אותם.
לגמרי, והם עשו פה, תשמע, תראה, אני ישבתי פעם בתדרוך בשבק, לפני כמה שנים, ושמעתי דבר שמאוד הפתיע אותי, מעניין אותי דעתך. אמר מי שאמר שם, איש הכי בכיר, החמאס הוא הארגון הכי רציני שאנחנו מתמודדים מולו. הם הכי נחושים, הם הכי חכמים, הם הכי מסוכנים, הם הכי יצירתיים, בגלל שהם סגורים בקופסה שלהם, זה מחדד אותם. הוא יושב ומשמין שם בבונקר בבירות, זה חיה מאוד מאוד מסוכנת ופרט. ואני אמר, חמאס, נו, איך אמר אתמול קארי, נכנסו עם סוס ועגלה, כן? תכף תשמע את ה...
אתה יודע
מה, חכה רגע, בוא תשמע את הגאון. שר התקשורת שלך, בבקשה.
אני שומע את השאלה הזאת. תתנצלו, תקחו אחריות, תקבלו, תבקשו סליחה. על מה? מה הטעם לומר אמירות כאלו עכשיו בזמן המלחמה? החמאס השתמש בגורם הפתעה שאנחנו לא הזמן לתחקר אותו, למה הוא קרה ולמה כל זה אירע, אבל לא מתוך עוצמה. החמאס לא ביצע את ההתקפה הזו מתוך עוצמה, ממש לא. זקן עם קביים שנכנס לתוך השטח וטוסטוסים ועגלה עם חמור, זו אינה עוצמה. ראש הממשלה השמיד פעם אחר פעם את הנהגת החמאס והג'יהאד האיסלאמי, ונתן להם מכות מאוד קשות.
תשמע, באמת, בתור מישהו שעוקב אחרי חמאס 23 שנים, אני נדהם מזה שהשמדנו את הנהגות חמאס וג'יהאד פעם אחר פעם.
לא, סליחה. אתה פרוגרסיבי ואתה אוכל ישראל.
לא, אבל לא פעם אחת.
לא השמדנו, ראש הממשלה השמיד.
ראש הממשלה, סליחה, טעות שלי, השמדנו, מחקנו.
שלא יקרה שוב, לא בנוכחותי.
הקונספציה הזאת, שמי שהוביל אותה והנהיג אותה, ואתה יודע, אומרים לנו, לא, אל תסגרו חשבונות, בסדר, לא סוגר חשבונות, אתה יודע מה, צמחה לנו פה מפלצת באישור ממשלת ישראל, ומ-2009, תקן אותי אם אני טועה, יש פה בעיקר ראש ממשלה אחד. אבל אתה יודע מה, באמת, בוא נתקדם.
יאללה.
כי אני לא רוצה עכשיו להתחיל להיכנס למי אשם, מה אשם, כולם אשמים חוץ מאדם אחד.
כן, ברור.
עכשיו, היה פה
אירוע. אזלה אשמה, אתמול גם ראש אמן לקח על עצמו עוד חלק מהאשמה.
חוץ מאדם אחד, כולם אשמים.
ראש שבק, אז פשוט לא נשאר. לא, ולמי לא נשאר?
רק
לא נשאר,
אדם זה... אחד. כמו שסבתא כן. חילקת דייסה, חוץ מי.
חתיכת דייסה.
תשמע.
כן.
האירוע אתמול בבית החולים, זה באמת אירוע מז'ורי, תשמע, זה משנה מציאות, זה משנה את הקרב, אפילו אולי עלול לשנות את הקרב, כי אתה רואה מה קרה פה עכשיו, כולנו מבינים הבוקר שמדובר פה, חוץ מאולי איזה עיתון אחד בשפה העברית, שלקח לו קצת בשפה האנגלית לשנות את הגרסה שלו, לקח קצת זמן לארץ באנגלית לשנות את הגרסה ולהבין שלא מדובר פה.
בסדר, צריך לתרגם את זה לאנגלית, זה לוקח זמן.
אבל אתה קולט איזה הסתערות הייתה פה של הקהילה הבינלאומית שחיכתה לטעות לכאורה הישראלית, שאפילו לא הייתה טעות ישראלית.
בוא נביא רגע, זה הג'יהאד ירה על עצמו.
כן.
רואים את זה בבירור, בכל הניתוחים ובכל... אגב, אלג'זירה, תגיד, אתה הרי בגדול עובד באלג'זירה, לא?
כן, פחות או יותר, בטלוויזיה של חמאס.
אז תגיד להם שתודה רבה.
לא, זה היה...
המצלמות של אלג'זירה שמוצבות על עזה קלטו את זה הכי טוב.
תאפסו את זה על חם, תשמע, זה היה משוגע. באמת, אתה רואה את הירי ואתה רואה שמשהו שם קורה פתאום, וזה נופל לו. ובום.
אגב, אפשר להגיד, אני חושב, אני מקווה, אם הצנזור יתקשר, אז תגידו לו שאני בישיבה. הליין ייצור של ג'יהאד איסלאמי הוא דרדל אלה, זה לא חמאס. הרקטות שלהם בסובבים הקודמים שמשגרים לתל אביב מגיעות בחלקים.
לא, נכון, הרבה
זה,
פעמים.
יש להם זה... הרבה פג תוקף וקשל. להם... והנה אחד, הוא עולה להם בעשרות הרוגים.
והיה להם מבצעים קודמים שבהם נהרגו פלסטינים. והיה גם...
כן, כן, היו כאלה אירועים ממש.
נכון, והיה גם לחמאס כמה אירועים כאלה, ואני זוכר אירוע אחד שהתפוצצה להם מסעית עם רקטות במהלך תהלוכה ענקית של חמאס, שבגללה נכנסנו אפילו לסבב. כלומר, פיצוץ פנימי של חמאס מובהק, ונכנסנו לסבב לחימה בגלל חמאס, שישים כמובן את ישראל שהפציץ את האירוע.
עכשיו, השאלה הנשאלת, שמעתי קולגות שלנו בדרך לפה מתווכחים, למה צהל לקח לו שעתיים או שלוש שעות לתת את זה רשמי, וגם דיברנו על זה פה אתה ואני לפני. חבר'ה, שעתיים, שלוש שעות, אז זה הזמן שצריך לנתח את הצהל, צריך קודם כל דובר צהל, דני אגרי, צריך קודם כל לחשוב גם על האמינות שלנו.
שמע, דני אגרי, או דניאל אגרי, עושה עבודה מדהימה, באמת,
תותח.
בינתיים עושה עבודה מדהימה, טפו טפו טפו.
לקח לו איזה יממה להתניע, אבל הוא תותח.
כמו לכל צהר, כן. כן? אבל בסוגיה הספציפית הזאת, אני חבר'ה, באמת אי אפשר פה לבקש מצבא לעשות פה הוקוס פוקוס, ולהעלים האשמה כל כך קשה בלי לבדוק את הדברים. אני נדהמתי אתמול מהמהירות היחסית, שבה צהל כבר בא והגיב ואמר, חברים, מסתמן שזה לא אנחנו, יש לנו כבר עדויות, והיום בבוקר אתה כבר מקבל אותם.
ותהיה עכשיו תדרוך של דובר צהל על זה באנגלית.
עם הקלטה.
עם הקלטה. הרמנו טלפון לחבר'ה בג'יהאד, אני מבין. אתה הייתה מתורגמן, איך זה עובד? תשמע, אם העולם מצחיק אז צוחקים, אבל תראה, אני מסכים איתך שאי אפשר לדרוש מצהל תוך דקה, אבל אנחנו אומה עם כזה או כזו יכולת, של הייטק, טכנולוגיה, סייבר, שאני חושב שלקראת הפעם הבאה, שכמובן לא נצטרך, כי אחרי המבצע הזה ננצח ונפרק את צהל, כבר לא צריך, אבל צריך שתהיה איזושהי מערכת טכנולוגית חכמה, AI ו-AE ומה שאתה רוצה, שיודעת לקחת אירוע כזה ולתוך 15 דקות לייצר לך את הפרוף. זה אפשרי, שמה, צריך לפתח
כסף,
את זה.
זה כסף, נכון? כן, צריך לפתח את זה, מפתחים יכולות כאלה.
אבל לא, זה כסף, כפי שהסברת בפתיחת דבריך המלומדים, זה חשוב במלחמה לפעמים יותר מאוד פצצה.
נכון, נכון. תראה, דרך אגב, אפרופו AI ויכולות טכנולוגיות, אתמול כתבת משהו נורא יפה על החמל הזה של אחים לנשק, שהנה לוקחים משהו שבכלל מגזרת הנהדרים והשבועים, השון, ועושים פה באמת שימוש מדהים בטכנולוגיות סופר מתקדמות כדי לזהות את האנשים, כדי לאתר אותם.
אני רוצה, אני אספר לך זה תכף משהו, אבל לפני זה אתה סיפרת לי, שאתה בתחילת האירוע הצטרפת לחמל שלהם הקדמי בדרום והשתתפת בחילוצים. ספר לי מה היה שם.
שמע, אני ביום שני הגעתי לשם כי איזה חבר ראיתי של חבר מהיחידה שלי מדובדבן, שפעם דווקא היה בהיחידה בסיירת מטכ"ל, גיורא, שלח שאנשים מחפשים, שאחים לנשק
מחפשים. לא גיורא לוי.
גיורא לוי.
די.
כן.
ההוא ממגדלור?
כן.
שהיה מפקד של בנט?
כן.
זה מלח פלפל, קינמון וסוכר הארץ.
נכון, נכון. אז הוא הגיע לדובדבן והגיע שם לפלנגות, מה שנקרא. אז משם אנחנו הכרנו, ושם בבית קמה אתה נכנס למקום הזה ואתה נדהם. אתה רואה מאות אנשים, ותשמע, זה השעות הכי קשות, באמת הכי שחורות, וכשאתה נכנס
הכל
לקיבוץ...
הכל פרטי, חבר'ה פרטיים.
הכל מתנדבים.
כל אחד מביא את הג'יפ שלו ואת האקדח
הכל
שלו.
הכל מתנדבים. באים ואתה נכנס ורואה מאות אנשים שעומדים בתור כמעט רבים כדי לקבל משימות ומה זה המשימות? אתה נכנס לתוך שטח
מקבל שהוא... מקבל נוצדיק, נכון?
כן, מקבל כתובת, טלפון, של אנשים שצריכים חילוץ מאזורי סכנה, זאת אומרת, אם זה מסדרות ואם זה ממקומות אחרים. ואז זה מה שעשינו, כלומר, נכנסים, הצטרף עליי לאחר מכן ליאור רז ויוחנן פלסנר,
ואנחנו... לא, אשכרה, כאילו כל הסדרה...
כן.
מזל שלא קרה לכם כלום,
עכשיו תשמע, היה שם הרקטות, היה שם תקרית ירי ממש מאחוריי, אבל בסוף
יוחנן אתה... יוחנן פלסנר היה גם ביחידה, מי שלא יודע.
נכון, נכון, ואנחנו, בסוף אתה מדבר עם המשפחות האלה ושומע אותן, ואת הבכי ואת הקושי, והם לא הבינו מי אנחנו בכלל. כלומר, ברור שכשראו את ליאור אז הבינו מהר מאוד, אבל עוד לפני כן, עוד לפני שליאור הגיע, אנחנו... מפנים את האנשים, מסתכלים עלינו עם החולצות הירוקות, ושאלו אותי, מי אתם? אמרתי להם, מתנדבים, מאיפה, מאחים לנשק. למה אתם פה? אמרתי להם, התנדבנו. והאישה הזאת שהייתה באוטו שלי, אומרת לי, אתה יודע, כל הכבוד לכם. אבל לא אתם צריכים לעשות את זה. זה הממשלה וההנהגה שלנו צריכות לעשות את זה. ואתה, אתה אומר, מה עכשיו היא אומרת? אני, כן, אני הצבעתי לממשלה הזאת, אבל איפה היא? איפה היא עכשיו? עכשיו אתה שומע את זה בכל הדרום, ואתה מקבל את הצמרמורת, ואתה לא מבין מה קרה.
תקשיב, הוסבר לי אתמול שהאופרציה הזו שקיימת גם עכשיו, יש מתי קדמי בבית קמה, יש לי שם כמה חברים, יש שם מתת אלוף גדעון אילת, מגיבורי חיל האוויר, כתב לי אפילו לבוא לבקר, הוציאה משם 2,500 איש.
זה משוגע.
ופתרונות דיור נחלו, הם מקבלים הכל, אתה מגיע שם לאקספו פה של ה... אגב, זה בוא לא נוסע, וזה אחים לנשק, וזה הייטקיסטים. כל הסיפור של החמל של הנהדרים והחטופים, שיושבים שם 400 איש, המוחות הכי גדולים של ההייטק והסייבר הישראלי, עובדים שם על אלגוריתמים שעוד לא קיימים בשוק, על שברי קוונטים שעוד לא המציאו, משווים סרטונים נידחים מהקצה של הדארקנט, תפסו ככה, מצאו ככה איזה מישהו שהוא נהדר, היה סרטון שכששבו אותו כאן, מאצלו בתוך הבית, שרואים שם שבריר שנייה את התחתונים שלו.
הם
מצאו בתמונה מעזה של מישהו ששוכב ולא יודעים אם הוא חי או מת, את התדפיס של התחתונים, אבל לא בצורה שאתה ואני נמצא. זה מחשב על, הצליח להגיד, כאילו אין לתאר את זה.
עכשיו תשמע, כשאנחנו הבאנו את המשפחה חזרה לבית קמה מסדרות, והמשפחה מקבלת שם אוכל ותמיכה וטרמפ חזרה, אני זוכר איזה בחורה בשם עדי מאוד השרון שבא יחד עם אבא שלה להציע אותם. ואתה מסתכל על זה ותשמע, היה לי דמעות בעיניים כי אתה לא יכול שלא להתרגש, ופתאום נזכרתי, אתה יודע, פתאום נזכרתי בן שמה, שזה אלה אתה יודע,
האנרכיסטים,
הבוגדים, התנזימאים, אתה יודע, ואני אומר, מי אלה הנבלות האלה שקראו לנו תנזימאים, שיבואו ויתייצבו ויגידו סליחה, לא רוצה הרבה, שיבואו ויגידו אנחנו מתביישים באיך שקראנו לכם.
תראה, מה שקורה פה זה קודם כל הנס הוא שהייתה מחאה, כי המחאה הקימה עשרות ארגונים מוכנים, עם כסף שנאסף, עם לוגיסטיקה, עם ציוד, עם ארגון, הכל היה, רק צריך, אתה יודע, לתת את הקיו, את הפעל. וכשהדבר הזה קורה ואין מדינה, הממשלה הנוכחית הצליחה לרדד, לחסל, לקצור, ממש בשיטת מקסחת הדשא, את כל הסדרה, אפרופו אותו שלמה קרי שמדיח את מישאל וקנין, שהוא אילוי, אילוי, אני מכיר אותו 30 שנה, וקנין הוא אילוי וגם הוא הביא תוצאות של אילוי. אז זה קרה הרי, אתה יודע, סלם, מה פתאום נבחר את הדירקטורים? כן, אדוני, כדי שהמנהלים של המדינה, אלה שעובדים בשעת חירום, יהיו בעלי כישורים ולא החברים שלך. הוא הרי אמר, הוא אמר הרי בקולו לקלמן, ליבסקינד, אז את מי אני אמנה? את החברים שלך?
לא, קלנר זה מהליכוד, שאמר זכותה של הממשלה למנות מינויים לא ראויים.
הם לא השאירו פה, אין פה.
ברור זכותכם.
אבן על אבן, לא השאירו פה כלום.
לא, השאירו מספיק בן, ווואלה, אחרי שהמלחמה הזאת תסתיים, אנחנו נשקם את המדינה ונבנה את המדינה, ונשפץ במרכאות את מה שהם הצליחו להרוס.
צריך לבנות פה הכל מחדר. עכשיו תשמע, לגבי מה שקורה עם החמל הזה, יש לי חבר, קוראים לו יונתן אדירי, הוא היה היועץ המדעי של שמעון פרס.
חבר שלי קודם, סליחה.
סליחה?
סליחה.
טוב, מלי, תראו לו איפה הדלת. בוא, מאיפה אתה מכיר אותו?
בוא נעלה את יונתן.
תתקשרי אליה רגע ליונתן אדירי.
מלחמת השחרור, היינו ביחד.
לא, ברצינות, מאיפה אתה מכיר אותו?
לא, חברים טובים כבר הרבה מאוד שנים, באמת.
אבל הוא מההייטק, הוא לא של הרביסטים.
הוא היה לפני כן אצל פרץ, וחברה בשביל אופרה, ותדדדד.
נו, אני מנסה להסביר, הוא היה יועץ המדעי של הנשיא, והוא איש הייטק, ויש לו, הוא עשה כבר הנפקות, והוא עשה כבר...
מדהים.
הוא מלמד בהרווארד, כאילו עילוי, פשוט עילוי. רגע, אני שולח למעלי את הטלפון שלו, למעדיף שהוא יספר לנו את זה בקולו. ו... לא, זה קצת פוגע בי שאתה מכיר את יונתן דיר, אני חייב לה... לא, אתה אמור להכיר את דובר חמאס, את ראש הזרוע הצבאית של ה...
מכיר, אתמול נפרדנו דרך אגב, או, אתה יודע, אולי משהו אחד טוב בכל הדבר הזה שקראנו.
את ראשו של?
נפרדנו מאיימן, איימן נופל, באמת, אגדה.
נופל נפל.
הלך, רע. תקשיב, הבחור היה בכלא המצרי. בכלא המצרי ב-2011, ואז בהפיכה הגדולה של האחים המוסלמים, במהפכה, ברח מהכלא. חזר לרצועת עזה, הוא נעצר על ידי המצרים בסיני, כשהוא ניסה לארגן הברחות נשק. עכשיו זה באמת one of the top five, אחד מחמשת הבכירים הכי כבדים של הזרוע הצבאית, האחראי על כל אזור המרכז שם, ואתמול נפרד ממנו לשלום, כמה שעות לפני כן מאוסמה מזיני, שהיה אחראי תיק האסירים, תיק
מגילת שליט. מרוקנים לך את הספר טלפונים.
שמח. לא פשוט, לא פשוט.
אבל, ואני בעד כל ההיפרדויות האלה, אתה לגמרי. מכיר את זה, אבל יש פה איזה קונספט שתמיד מתגעגעים לערבי הקודם, אתה מכיר את זה? אתה מחסל טעו וטעו, אל תשכח שחיסלנו בזמנו את אבס מוסאווי, וקיבלנו את נסראללה.
תקשיב, אנחנו נתגעגע לאבו מאזן, בוא.
זה בטוח.
זה משהו שאנחנו צריכים לומר.
זה בטוח.
ביידן רצה לבוא לפה כדי להכין אותנו כבר לזה, ואז האירוע בבית החולים פוצץ את הכל ובוטלה הפסקה. אבל כשאנחנו מסתכלים על העתיד של עזה, בן, ביום שאחרי, בתקווה שבאמת ישראל תעשה פה מהלך דרמטי שישנה מציאות, אתה לא יכול אלא להגיע למסקנה שוואלה, הרשות הפלסטינית כרגע זה האופציה הפחות גרועה מבין האופציות שיש לנו ליום שאחרי.
אז אני חוזר ליונתן אדירי.
יאללה.
אז אתמול, כשהוא ראה, הוא קרא את הפוסט שלי, יש לי איזה כבר 340 אלף איש ראו את זה, כי אנשים צמאים למשהו חיובי. אז הוא כתב לי שהמדען הראשי שלו, של אחת החברות שלו, נמצא במחלקת האלגוריתמיקה של איתור החטופים, מה שדיברנו שם, של ההייטקיסטים, שהרגע הסברתי, עכשיו יש להם, הם גם קצת מג'נונים, יש להם את החמל.
אני זוכר חוג ריתמיקה שהיה לי בבית, מה זה אלגוריתמיקה?
וגם שם לא הברקת. יש להם שם את החמל, יש להם את החמל הקטן, את החמל הסודי, בתוך כל חמל סודי יש עוד חדר סודי. תשמע, הם עובדים באמת בצורה...
חבל.
אז הוא כותב לי שהמדען הראשי שלו שם, ודיברתי איתו עכשיו ארוכות, הולכים לצאת משם סטארט-אפים מטורפים, עוד עשור הוא כותב לי, תכתוב על זה ספר, מה שהולך שם זה משוגע לגמרי, ואני שואל אותו, למה אתה מתכוון? הוא אומר לי, זה בדיוק הסיפור של התחת חשיבה, שמוליד טכנולוגיות חדשות, פלוס חברויות וסיפורי הקמה. אמון שנוצר בנסיבות כאלה, מדמה היטב את המסע היזמי. והוא אמר, יש שם כמה המשקיעים הכי טובים בעולם, של ה-early stage של ההייטק, טל ברנוח שהסתובבתי שם אתמול איתו, גיגי לוי שאתה בטח מכיר.
חבר טוב, גיגי.
אנשים עם מים חדה, בעצם הוא מנבא, ויונתן הזה הוא ניבא לי כבר הרבה דברים, הוא מנבא את זה שדווקא המשבר המטורף הזה והשואה הזו, אבל בסוף יש לזה גם... משהו חיובי, מתוך האופרציה הזו שכבר עובדת שבועיים עוד מעט, יצוץ המון מוח חדש, תעשייה חדשה, כי האנשים עוברים שם בכמה הימים, סביב השעון, זה כאילו טירונות צנחנים של ההייטק.
תראה, אני מאוד סובייקטיב בכל מה שקשור לאחים לנשק, גם בגלל מה שאני מנסה לעזור שם, וגם בגלל בת הזוג, והיא מעורבת בכל מה שקשור לציוד, וצהל, ואיך משלימים ציוד, לא רק ללוחמים בצהל, אלא גם לאנשים מהעוטף, לאנשים סתם. יש איזשהו סיפור פה שאני לא מצליח להקל עד הסוף. כלומר, יש פה איזשהו פער בין מה שאנחנו שומעים מצהל, שאין בעיות בציוד.
לא, זה נורא.
לבין מה שהם מקבלים מהשטח, פניות, חוזרות ונשנות, תעזרו לנו.
אנחנו, אתה יודע בכמה,
כולנו,
אני מטפל.
נכון, נכון.
מהאפודים, דרך ציוד מיוחד ליחידות עומק. שלא ננקוף פה בשמותיהן, ומכל עבר. עכשיו, אתמול נועם לניר הצליח להביא לפה 17 אלף אפודים קרמיים, בטיסה שלו, שאחר כך הגיעו הרקולסים, אנחנו נדרוש על זה תשובות.
לגמרי.
אתה יודע, יש את האלוף בריק, שאני חשבתי תמיד שהוא מאוד מאוד מגזים, הוא באמת מאוד הגזים, והוא לא דיבר על התרחיש הזה, הוא דיבר על תרחישים אחרים, אבל בציוד, לא טנקים, אני מכיר את הפוביה שלו לטנקים, אני שותף שלה, כי אני טנקיסט, אבל... איך יכול להיות שאין אפודים קרמיים בסוף בצבא? זה לא א' ב', זה הטרום חובה.
כי תשמע, אתה יודע, אני זוכר כשאני הייתי חייל צעיר, זה היה לפני 30 שנה, כבר לך תזכור, הקרמיים זה היה, אתה יודע, השפרה של השופרה של המיעוט קטן קיבל את הקרמיים. אז אתה אומר, בסדר, חלפו 30 שנה, כן, אתה אמור לצייד את כולם, אבל אז פתאום בבת אחת נופלים עליך 300 אלף איש, אז אתה אומר, רגע, אבל למה להם לא דואגים לשעת מלחמה? יש פה כל מיני חוסרים שיגידו, זה תקציב, זה אני לא יודע מה, אבל בסוף התפקיד שלך כצבא, כמערכת הביטחון, זה לדאוג גם למילואים ניקים, שבאים לעשות פעולות קרביות, כלומר, וגם אלה שהיום בעורף, כלומר, המילואים ניקים, הם גם כבר בקו האש בגלל הרקטות.
הקרמים זה כמו המסגן, אני, כשאני הייתי בבית ספר, לא היה שום מסגן, היום אתה מתאר לעצמך באקלים הזה,
לא.
שלא יהיה מסגן, לא. אבל לא, אנחנו נצטרך באמת, ממש נצטרך לשמוע תשובות לסיפור הזה, ובכלל, אתה רואה שכל האירוע הוא אחד לאחד יום כיפור, מלחמת יום כיפור.
תשמע.
התצפיתניות שמדווחות כבר שבועות, שהן רואות את חמאס מתכונן ומתרגל, והתרגילים גלויים. ותגיד, מי זה, זה שמדבר באיזה אולפן, שסרטון שחורך את הרשת, זה פלסטיני או ערבי שמסביר מה הם הולכים לעשות. אתה יודע למה אני מתכוון?
כן, כן.
מי
כן.
זה?
אין לי, האמת שלא הכרתי אותו לפני כן, אז... איזה חבר עבד, אני לא יודע.
אבל הוא יושב ומספר מה הם הולכים לעשות.
כן, אבל בסדר, זאת הייתה הבעיה שלנו.
התנסינו על כל
תקשיב,
אלה.
תקשיב, יש לי קצת, אתה יודע, שנים עם בכירי חמאס. איסמעיל הנייה, מחמוד עזר, שייח אחמד יאסין. הם לא ניסו להסתיר בין. הם לא באו ואמרו מטורף. לנו, וואלה, אנחנו רוצים שלום ודפקו
כן,
אותנו.
כן, זה מטורף. יונתן אדירי, שלום.
בוקר טוב, בוקר טוב.
אתה פה, הכל בסדר?
אני יצאתי ממשהו, מה קורה?
מעניינים. אבי סחרוף פה ואני רוצים את ה... בסטארט-אפ הבא...
אבי סחרוף משדר הבוקר.
כן, והוא טוען שהוא מכיר אותך, זה ברור שזה פייק.
מכיר אותו לפניך, בן, בוא, תתמודד עם זה.
אתם פתטים. אבל אנחנו רוצים כבר עכשיו להיות בתוך במשקיעים הראשוניים של הסטארט-אפ שאתה בטח הולך לפתוח אחרי שהמלחמה הזאת תיגמר.
אני חושב אתה יודע, אני דיברנו על זה לפני כמה ימים, על הנושא הזה של להתחיל את ישראל, שהאירוע הזה הולך להתחול, לא תיקון. וכששואלים אותי, מאז שכתבתי את הטקסט הזה, מה, מי יעשה, ואיפה האנשים שיעשו, אז כשאתה מגיע למקומות אלו שאתה ביקרת ואבי מכיר לעומק, אלה האנשים, זה אנשי המחר. האירוע ביום שאחרי, ואני מקווה, הרי אם לא ננצח ולא נעשה את זה, כמו שצריך, אין על מה לדבר. אבל בהנחה שמנצחים ועושים את הפעולה הזו כמו שצריך, יש 120 אנשים שיושבים בכנסת שצריך ללכת הביתה, ואיתם עוד לא מעט אנשים בריקבון שפשע במערכות הציבוריות, והיתחול, הוא יקרה עם האנשים האלה שאתה פגשת בהם. גם זה יבוא. החברות זה סייד אפקט, אפשר לדבר על החברות.
אבל אתה הסברת את זה, הסברת לי את זה אתמול, בקטע של זה מה שקורה שם עכשיו זה בעצם קור היתוך, שנותן איזה בוסט לכל הגאונים שלנו, גאוני הטכנולוגיה, ובקטע של כל התהליך היזמי, בעצם קורה תוך שלושה ימים, וזה דבר שממנו יוצאות ההמצאות.
אתה הרבה פעמים במסע היזמי פוגש מה שנקרא פיבוטים, המציאות זזה לך למקום שלא תכננת, ואז זה בוחן את הסיפורי הקמה, את החברויות של המייסדים השותפים, המייסדות, אתה מגיע לבחינות מאוד משמעותיות בדרך, שאנחנו נכשלנו בניסוי FDA, ובזכות אותו מדען שאני מדבר עליו, בזכות השותף שלי רון זוהר, שעכשיו מוביל רביעה שתוקפת, היה לנו את היכולת לעמוד באתגרים האלו, זה בדיוק מה שקורה, גם כמשקיע וגם כיזם, אתה רוצה לדעת שהצוות ידע להתמודד עם זה, כי זה יקרה, כלומר, הנחת העבודה... שהדברים האלה יקרו.
יונתן.
כן.
תגיד, אתה יכול לתת לנו קצת איזה דוגמה, משהו שאתה יודע עליו, שבאמת החמל הזה של האחים לנשק הצליח להביא לאיזושהי פריצת דרך?
אני חושב שקודם כל אני חושב שבן ראה את זה יותר לעומק, שעד האישה מתאימה לראיין בנושא הזה, קרין נהון, ששמה...
כן, כן, היא הקימה שם אופרציה...
והיא באמת, גם עוד פעם, אנשי המחר, אנשים, דוקטורט מדעי תיאוריית מערכות מידע ומדעי המדינה ויכולת לנהל ולהוביל. יש אנשים מעולים בישראל. הנגזרת הזאת של איזה חברות יקומו משם היא איזשהו, בוא נגיד, ביי פרודקט. אני חושב שמה שאנחנו רואים שם בהרבה מקומות אחרים זה את הגורמים שיתחלו את ישראל.
יאללה, מחכים להתחול הזה כבר, תסמן לי כשזה קורה. יונתן אדירי, תודה.
יום טוב.
תודה.
אז בוא נגיד שלום לאלוף... שגויס למילואים, נועם טיבון, אהלן.
בוקר טוב חברים.
תקשיב, קצרה היריעה מלדבר על מה שאתה ואלוף יאיר גולן ואלוף ישראל זיו, שהייתם אמורים להיות שואלי שלשום, עושים עכשיו בדרום. תגיד לנו משהו אופטימי, נועם.
אני אגיד לך משהו, אני מאמין בצהל, אני פוגש את הלוחמים, אני פוגש את המפקדים, אני נלחמתי איתם, ובנחל עוז, ואני יודע שהם הולכים לנצח ניצחון חשוב למדינת ישראל. אני מאמין גדול בצהל.
תשמע, נועם זה אבי.
יששכרוף.
כן.
שכן, שכן.
כן, גרים אחד ליד השני.
יש איזה מוריין שאתה לא חבר שלו או שכן שלו?
מה, העליתי את כל המקורבים לשידור. אוקיי. זאת הייתה סגירה בינינו מראש.
כן.
אמיר עבד איתי בוואלה, לפני כן.
בנו של נועם טיבון.
כן, ואתמול, רק אתמול ראיתי את התוכנית שעשו לכם ב-60 מיניץ. ותשמע, אתה, בפעם, מי יודע כמה שאני שומע את הסיפור הזה, ועלו לי עוד הפעם דמעות בעיניים, וכאילו לא יכולתי לדמיין לרגע את הסיטואציה, של מה שעובר לך בראש, מה שעובר לאמיר ואשתו, מה שעובר לגלי בראש, כשאתם מורידים אותה, תגיד, מה עבר לך בראש?
תראה, האמת קשה לי לשחזר, אבל אני הייתי ממוקד במשימה שלי.
נועם, אני אעצור אותך שנייה רק כדי לעדכן את המאזינים שלא מכירים את הסיפור. נועם וגלי טיבון יצאו דרומה ביום שבת 7 באוקטובר בעקבות הודעת וואטסאפ מאמיר, שבעצם מספר להם שיש טרוריסטים בניר עוז, ונעים בתוך הבתים.
נחל עוז.
נחל עוז, סליחה.
הבן אמיר ומשפחתו גרים בנחל עוז.
בנחל עוז, והמחבלים כבר בתוך הבתים בין השבילים, ונועם וגלי מחליטים לצאת דרומה.
תראה, היינו מאוד מאוד ממוקדים במשימה, ואני א', זה הכל היה אזור של מלחמה, ב', כל הזמן, כאילו, היו אירועים בשטח. אתה יודע, אני בדיעבד מאוד מאוד שמח שהצלחתי גם להישאר בן אדם בדרך ולפנות את הזוג הצעיר שרץ שם מבוהל כולו מהמסיבה, והבאנו אותם לחוף מבטחים. כמובן, כל הנושא של הפינוי של החיילים הפצועים. שמע, הייתי ממוקד, היה לי חשוב שאמיר יהיה ממוקד גם כן, הם היו בסדר גמור שם בממד, עשו בדיוק מה שאמרתי להם, הם נעלו את עצמם כמו שצריך, הבית היה סגור, והם היו בשקט. ושמע, הייתי בקרב, כמו שהיו לי קרבות בעבר. אני חושב שאולי השיחה הכי משמעותית הייתה ביני ובין גלי, כשהיינו באזור של מפלסים. באמת היה מסובך לרדת ממפלסים, כי שם היו יריות, והיו כל האזור היה מכוניות וגופות, ומאוד מאוד מאוד לא פשוטים. ובעצם דיברנו בינינו, ואני יותר ממוסד מגלי, אני אומר לה, גלי, תראי, יש כאן ממש ממש מלחמה. אז היא אומרת לי משהו שהוא מאוד מאוד נכון, היא אמרה לי, נועם, אם היית שומע על זוג אחר, שנמצא 10 קילומטר מהבן שלו, והמשפחה שלך, ויש שם מחבלים, והזוג הזה יושב באוטו ומחכה שיקרה משהו, ולא, מה היית אומר? הייתי אומר שאני הייתי נוסע, ובאותו רגע, איך אומרים, נסעתי. באותו רגע גם גלי שלחה את הטקסט לאמיר, שהיה מאוד מאוד חשוב, שאבא בדרך. ואני יכול להגיד לך שבהתקלות שעברתי יחד עם המגלניסטים הגיבורים, עם פוחס ויאבץ ואפיק, ששלושתם נהרגו ואת שלושתם ביקרתי את המשפחות כבר, שם זה היה לקסקס.
תראה, אני קורא, נועם, אני קורא, לא שאני לא מכיר, אבל את הביוגרפיה הצבאית שלך, מסיירת מטכ"ל, דרך הנחל, מפקד אוגדת איו"ש, ובסוף הקרב הכי משמעותי שלך זה לחלץ את הבן, והשאלה שמטרידה אותי, אתה הרי אלוף בצבא, אתה מקושר, אני מניח שאין באוגדת עזה בן אדם אחד שאתה לא יודע להגיע אליו בטלפון אחד, שאתה לא עושה את זה, או שכן עושה את זה ורואה שאין מי לדבר. אתה פשוט קם ונוסע לשם.
כן, על הבוקר אני שולח וואטסאפים לכולם, אני מכיר את כולם, גם את הרמטכ"ל הרצי הלוי, גם את אלוף הפיקוד פינקלמן, גם את מפקד האוגדה אבי רוזנפלד, כולם הייתי מפקד שלהם, ואני לכולם שולח וואטסאפים, אבל בתוך ליבי אני יודע דבר אחד, שאם הגיעו מחבלים לנחל עוז, יש כאן קריסה מערכתית, זה לא אמור להיות. ואיך אומרים, אני לא מחכה, אני בכלל, אני גם ככה הייתי בצבא, אני לא בן אדם ממוסד, אני לא החייל הכי ממושמע בעולם, אבל אני חושב שזה גם ככה הפיין אותי כשהייתי מח"ט חברון ובאינתיפאדה, אני יודע להילחם, אתה יודע, יש אנשים שמתאימים לשלום, יש אנשים שמתאימים למלחמה, אני כנראה מתאים למלחמה.
אבל הוא שמאלן.
לכן, בעיתות אחרות, אני כנראה קצת פחות מתאים.
לא, מה שקורה פה...
יאיר גולן
האנרכיסט. אתה ויאיר גולן הורסים פה את הפרדיגמה.
ישראל זיו.
שני שמאלנים שהסתערו, לא חשבו אלא הסתערו.
ציונים. ציונים, פטריוטים. אני, תראה, אנחנו צריכים לעשות ריסטארט למדינה שלנו. אחרי שהאסון הזה ייגמר, המחדל הנורא הזה ייגמר, ואנחנו נבין איזה שבר נורא אנחנו נמצאים, אנחנו צריכים לעשות ריסטארט למדינה, צריך להפסיק עם השמאלנים, צריך להפסיק עם כל החרה הזה שאכלנו בשנה האחרונה, כל מי שמעורב במחדל הזה, ראש הממשלה, שר הביטחון, כל אלה שבורחים עכשיו מאחריות, כל אלה שבורחים עכשיו מאחריות, השרים, כל אלה יצטרכו ללכת, והם יצטרכו ללבוש שק ולגשת למשפחות, המשפחה שלי בת מטל. יש 1,500 משפחות שאין להם ילד או ילדה עכשיו, ויש עוד 200 שיש להם ילד בעזה. הם יצטרכו ללבוש שק וללכת, הם לא יכולים, לא יכולים. וגם בצבא, אנשים כבר לקחו אחריות, אבל עכשיו אני ממוקד בניצחון. זה המיקוד שלי.
אני רוצה תכף לשאול אותך על זה שאלה, אבל תגיד, ההרכב של המשפחה שם של אמיר, יש שם גם ילדים, נכון?
שתי בנות.
שתי בנות?
אני לוחץ לי על הכפתור האהוב עליי. אני סבא גאה.
רגע,
אז... לגליה, בת 3.5, נכדתי הבכורה. כרמל, שנה ושמונה חודשים, אני חושב, שנה ושבעה חודשים.
והם כולם שם בממד.
הם בממד, שתי הגיבורות האלה, והם...
וסבא בא להציל אותם.
שעות יושבות בשקט, דרך אגב, ואתה יודע, אני חשבתי שזה עבר כי הם קטנות, בלי שריטות, וכשבאתי לנחל, הם עכשיו במשמר העמק, בבות נחלות, שם מטפלים בהם מאוד יפה, ובאתי מדהים, אחרי כמה ימים, בקרת גליה, אז פתאום הדברים חזרו לה, ואז היא אמרה, שאלה אותי, אפשר לצאת מהחדר, ואמרה לי, יש אנשים רעים בחוץ. כל מה שאמיר ומירי אמרו להם, לבנות הגיבורות האלה, שיהיו בשקט, וישבו ככה אלפי משפחות, בשטח מדינת ישראל, חלקם נרצחו ונשרפו בבתים, וחלקם היה להם מזל, וחיילי צהל הגיבורים, וגם אני בתוכם הצלחנו להגיע בזמן.
אתה יודע,
אבל המחדל הזה הוא מחדל נורא.
יש שם את הקטע הזה שהם היו בטוחים שגם רצחו את הכלב, ובסוף הכלב חי וחבר אליהם, ויש שם את הרגע הזה שבו נועם מגיע לבית, ואתה יודע, הם יודעים שאסור לפתוח בכלל את הממד, והוא נוקש להם על החלון, ומה אתה אומר להם?
אני אומר, אמיר ואבא, בשעתיים שאחרונות, בפיינל, לא היה לי קשר איתו, לא היה להם שם קליטה, ולא היה בטריה ולא כלום. עכשיו, אתה יודע, אני הגעתי, אני בכוונה עם המגלניסטים, חרקנו לאט לאט, לא, אתה יודע, כדי לא לעשות טעויות. עברנו מבית לבית, דרך אגב, מסיר את הכובע, נלחמו שם בנחל עוז גם בגבורה צוות של הימס, של פיקוד דרום, של הדרום, של מגב דרום, ונלחמו בגבורה סיירת גבעתי. אני נלחמתי עם המגלניסטים, ואני פשוט מסיר את הכובע בפניהם. אבל עשינו סריקה מאוד מסודרת, כי הדבר הכי בעייתי בסריקות האלה, זה לדעת ששטח שעברת הוא כבר נקי, שלא יראו לך מהגב, או שלא ייכנסו מחבלים בין כוחות, ומה, הם עבדו במקצועיות.
לא, אבל מצד שני, אתה סבא ואבא שממהר לילדים ולנכדים, אז כאילו, אין לך את היצר הזה לחפף את הסריקה, לחתור למגע עם הבית של המשפחה?
אני... אני באתי להציל את המשפחה הקטנה שלי, אבל אני הצלתי את כל קיבוץ נחל עוז. ותשמע, בגלל זה גם פניתי חיילים. בסוף, הסיפור האישי שלי הוא סיפור אישי שלי, אבל כל הגיבורים האלה, תשמע, אם לא הייתי מפנה את החייל, יכול להיות שהוא היה מת. מה הייתי מרגיש? אני הגעתי בזמן, זה מה שחשוב.
נועם, תגיד, אתה רואה מה קורה בצפון, עם ההתגוששויות האלה של בין ישראל לחיזבאללה? איך אתה רואה את הדברים? לאן אנחנו הולכים שם?
הוא היה מפקד הגייס הצפוני, לא נועם.
כן, כן, אני מכיר טוב את חיזבאללה ומכיר טוב את הצפון. א', אני חושב שבצפון ערוכים יותר טוב ממה שהיינו ערוכים בדרום, והופקו שם לקחים. ב', אני חושב ש... אנחנו בכל מקום, אני מדבר בשפה מקצועית על הכאב הגדול הזה. כשאתה נכנס ללחימה, אתה תמיד משלם את מחיר הלמידה. זה שיש לנו כל כך הרבה הרוגים חיילים, אני שנייה לא מדבר על האזרחים, חיילים, כולל קצינים בכירים כמו מחט הנחל, שטיינברג, שאני גידלתי את הגבר הזה ועוד אחרים, זה בגלל שהייתה איזשהו סוג של ריצה קדימה של המפקדים, חלקם עם מכוניות לא ממוגנות, הם פשוט נכנסו לתוך מערבים של החמאס לאורך הצירים, זה גם מה שקרה לי עם המגלניסטים הגיבורים.
No.
אבל מהרגע שצהל, הלוחמים בשטח הבינו איך זה עובד, התהפכה שם המגמה, ובמקום שהם יהרגו בנו, אנחנו התחלנו להרוג בהם, והרגנו אלפי מחבלים בשטח מדינת ישראל. אז גם בצפון יש איזשהו פרק זמן עכשיו של למידה, עשינו שם כמה טעויות עם הטילי נונטט, יש טילי הנונטט והרחפנים, זה שני איומים מאוד גדולים שצריך ללמוד אותם, אבל אנחנו, אני מעריך שאנחנו ערוכים שם יותר טוב, ואנחנו גם הרבה יותר אגרסיביים, כלומר, אנשים מבינים היום שחייבים להיות אגרסיביים בכל מגע, גם בדרום וגם בצפון, במלחמה באופן כללי זה אקט אגרסיבי, ואתה צריך להיות גם חכם וגם אגרסיבי וגם תחבולן.
נועם טיבון.
ואני מקווה שהם, איך אומרים, אני מתרשם שהם שילמו איזשהו מחיר של הלמידה, נהרג לנו שם, נהרגו לנו, אבל עכשיו אני חושב שהם ערוכים יותר טוב.
תודה רבה על הכל, נועם טיבון, אלוף מילואים.
אני רוצה שנייה להגיד משהו.
חצי שנייה, כי דובר צהל התחיל לדבר, סע.
כן. לכל החיילים, אני אוהב אתכם, אני מעריך אתכם, ואני יודע שתנצחו את המלחמה.
נקודה סוף. תודה.
תודה, נועם.
מאלוף טיבון לתת אלוף אגרי, הנה.
At the Al-Hali Al-Ma'adani Hospital in Gaza. We did an immediate review with all relevant branches of the IDF.
עשינו בדיקה מיידית עם כל חלקי הצבא. This is what took place
on Tuesday, October 17th. At 6:15 p.m., a barrage of rockets was fired by Hamas to Israel.
6:15 מתח רקטות מחמאס.
At 6:59 p.m. a barrage of around 10 rockets was fired by Islamic Jihad from a nearby cemetery.
מבית קברות.
It was at the time that 6:59 p.m. when there were reports of an explosion at the Al-Hali Al-Mahdani Hospital in Gaza City.
היו דיווחים על הפיצוצים בבית החולים.
According to our intelligence,
Hamas
checked the reports.
חמאס
understood it was an Islamic Jihad rocket.
והבין שזה היה ג'יהאד.
That had misfired and decided to launch a global media campaign.
אבל
to hide what really happened.
הם השיקו קמפיין תקשורתי גלובלי.
They went as far as inflating the numbers of casualties.
כולל ניפוח מספר ההרוגים.
With absolute certainty that it was a rocket misfired by Islamic Jihad.
הם הבינו שזה שיגור כושל של הג'יהאד.
That damaged the hospital.
שפגע בבית החולים.
Analysis of our aerial footage confirms
ניתוח של הסרטונים האוויריים
to the hospital itself.
מראה שלא הייתה פגיעה ישירה בבית החולים.
The only location damage is outside the hospital.
המקום היחיד שנפגע הוא מחוץ, בחניון.
Where we can see signs of burning,
שם היה קצת שריפה.
No cratering and no structural damage to nearby buildings.
אין נזק למבנים עצמם.
To the damage caused by any aerial munition which would have been of different
אם
nature.
אם הייתה תחמושת שלנו, היינו רואים מכתשים, נזק לבניינים,
ואין.
אני מקצר אותו קצת.
The size of the damage we see here
ותנח
is due to the warhead of the Islamic Jihad rocket.
הנזק שאנחנו רואים מתאים לראש הקרבי של הרקטות של הג'יהאד.
Because the launch failed. The following visual evidence shows infrared imagery of the
parking.
You can see the central locations of fires, some debris of rooftops. No craters can be identified. I want to show you that.
איזה דובר צהל מרשים יש לנו?
This is the area of the hospital.
זה אזור בית החולים.
We are showing the parking lot and the hospital. Okay, those are in red spots.
יש לנו דיליי בין 12 ל-13
This is not in infrared, so you can understand it better.
עכשיו הוא מראה את זה באינפרדום. הנה החניון.
This is the parking lot. You can see the parking lot also now in this picture shown here. Okay? Aftermath. After the hit. There is no structural damage to the building. The walls stayed intact. There are no craters here.
הבית חולים עומד.
All of the above,
which
I said, no structural damage. The walls stay intact. No craters. These are the characterized that shows that not an aerial ammunition that have hit the parking lot.
אין, זו לא תחמושת אווירית שמוטלת ממטוסים, כמו שיש לנו בוודאות.
Of what air-to-ground munition created looks like. As you can see, they do not exist in this instance. Many media outlets immediately reported the unverified claims by Hamas.
מהרבה אתרים דיווחו מיד את הדיווח הלא מאומת של חמאס. אני רוצה להבהיר משהו.
It is impossible to know what happened as quickly as Hamas claimed they knew.
במהירות שבה חמאס מיהר ללכת לספר.
An initial warning sign for many. Unlike Hamas, the IDF launched an immediate examination.
אנחנו פתחנו בבדיקה מיידית
at the very highest levels of command.
בדרגים הגבוהים ביותר של הפיקוד.
This professional review
בדיקה
was
מקצועית.
Based on intelligence operation, operational systems,
מערכות מבצעיות,
footage, all of which we cross-checked.
בדקנו שוב.
The evidence which we are sharing with you all הראיות
שאנחנו מחולקים אתכם
הלי אל מהדני הוספיטל עם גאזה
מאשרות שהפיצוץ בית החולים נגרמו על ידי שיגור כושל של הג'יהאד עכשיו הוא מציג את ארבעת שלבי הבדיקה מצינות לדעתך
אבי
הנה הוא מראה את זה עכשיו על מפה שתיים
our radar system tracked rockets fired by terrorists from within Gaza
שלנו,
at the time of the explosion.
זיהו את השיגור.
I will show you.
אני אראה לכם. מישהו עשה פה עבודה טובה.
The trajectory analysis from the barrage of rockets confirms
ניתוח המטח של הרקטות שמראה שנורו בקרבת מקום לבית החולים, באותו בית קברות.
There are two independent videos which show the failure of the rocket
video עצמאים שמראים
the continuation of rocket flight towards the ground
ואת התעופה של השיגור הזה לכיוון האדמה נופל על הבית חולים
third we have intelligence
שלוש מודיעין
some that will be shared here
חלק מזה נחלוק
איתכם between terrorists talking about rockets misfiring
שיחות בין הטרוריסטים שמדברים על השיגור הכושל
the rocket has misfired and made specific reference to the Al-Hali al-Mahdani
הם הבינו את זה ואפילו דיברו על הבית חולים
let everybody hear the conversation
תשמעו את השיחה
I will do the translation in English
לא אתה לא צריך יש לנו את יששכרוף
I'm telling you This is the first time that we see missile like this.
פעם ראשונה שאנחנו רואים.
And so that's why we are saying it belongs to the Palestinian Islamic Jihad. What? They are saying it belongs to the PGI. It's from us? It looks like it. Who says this? They are saying the shrapnel from the missile is local shrapnel and not like Israeli shrapnel. What are you saying, Abu Amar? But God bless, it couldn't have been found another place, not the hospital, to explode? Never mind, yes, Abu Raji, They shot it from the cemetery behind the hospital.
זה השיחה בעצם בינם לבין עצמם.
They shot it coming from the cemetery behind the Mahdani hospital.
ומדברים על זה אפילו מאיפה ירו את זה.
הנה, ירו מבית הקברות, הסמכות
הדברים, זה קשה. There's a cemetery behind it?
יש מאחורי זה בית קברות, כן.
Al-Mahdani is exactly in the compound.
כן, Al-Mahdani הוא נמצא בדיוק במתחם הזה.
When you enter the compound, you first enter the compound and don't go towards the city, it's on the right side of Al-Mahdani Hospital.
למה הוא לא משמיע
yes,
את זה?
Yes, I know it.
לא, הוא משמיע את זה, אבל כנראה שאנחנו לא שומעים את זה.
We have cross-checked, intercept with other intelligence sources to confirm this accuracy.
בדקנו, עשינו הצלבה עם גורמים מודיעין אחרים כדי לבדוק את האמינות של ההקלטה הזאת.
These rockets fall short of Israel and have caused Palestinian casualties. During this war,
הוא מראה פה מיפוי של כל 450 שיגורים כושלים כאלה. טוב, אפשר להניח אותו קצת, איך אמר לפיד ואחריו גם נתניהו, הם לא רק הורגים את הילדים שלנו, אלא גם את שלהם, טל אברהם איתנו.
כן, קודם כל צריך להגיד שפו.
נכון.
שפו על דבר, אני מכיר את זה מהיכרות, מכמה שנים שליוויתי את הדבר הזה כדובר פיקוד הרום, להגיע לרמה כזו תוך כדי מלחמה, מראה שהרבה מאוד אנשי מודיעין עבדו אתמול, הבינו את הדבר הזה, עכשיו הלקח הוא גם תוך כדי להיות כל הזמן בציח לתקשורת הערבית.
כל אלה שלא עבדו בשבת.
הדברים כן. המרכזיים שאנחנו רואים פה, זה קודם כל אמירה, כמובן מי ירה את הרקטה, והדבר השני, שזה פייק. כלומר, מספר הנפגעים, אני חייב להודות שכבר מההתחלה, אפילו מטוס שמטיל פצצה עצומה, 500, להגיע ל-500 כן. היה נראה מוזר. ברור שזה לא ישכנע הרבה בכל מיני מקומות בעולם, ועדיין זה מאוד 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 חשוב, בייחוד עכשיו לראות את הקשרים לכל הנציגים הדיפלומטיים בכל מיני מקומות בעולם, אבל זה כבר צריך להיות מחוץ לצהל.
תראה, זה צריך קודם בראש ובראשונה לשכנע את ביידן, שהוא מגיע נכון. ושיבין שלא לא כצעקתה וזה לא אנחנו, זה מאוד מאוד חשוב.
אם אנחנו נשמע מילה מביידן אפילו שאומר, לפי נכון. העדויות שבידינו, זה לא מדינת ישראל.
ראיתי את העדויות, הראו כן. לי וכו'.
אבל... זה משנה מציאות.
אתם צודקים, אבל לביידן צריך להגיד דבר נוסף. כי ביידן נתן אור ירוק לפעולה קרקעית. אני לא יודע אם באותו טווח זמן, באותו דבר, כי בצהל מדברים על 4 חודשים. ולביידן צריך להגיד דבר מאוד ברור לגבי המלחמה בעזה. יהיו בה, אני אומר לכם באחריות, כמי שעמד והיה צריך לדבר אירוע שבו פגענו בארטילריה והרגנו 21 אזרחים.
יהיו
בסוג מלחמה כזו, הרוגים אזרחים ורבים. אין שום דרך אחרת. לכן צריך גם לזכור כבר להדד את המסר הזה, כי אחרת אתה תתקל בפעם הבאה עוד יומיים בבית החולים הבא.
וזה לא רק זה, אתה רואה שחמאס משתמש באירוע אתמול כדי לומר להעביר מסר לאוכלוסייה המקומית. זאת ההוכחה שאנחנו צריכים להישאר בבתים שלנו ולא לזוז.
אבי, זאת הייתה הפעלה. מראש, הם חיפשו את האירוע המתאים.
נכון, כן.
עכשיו, ההפעלה היא לא כלפי רצועת עזה. היא כלפי מה שהם רוצים לעורר בירדן, מה שהם רוצים לעורר בלבנון, ברשות
נכון.
הפלסטינית. זה חלק, לכן, מדינת ישראל חייבת להתעסק עם הדבר הזה, כאילו זה חלק מהמאמץ המבצעי, וכבר מרגע האמת שאנשים יישבו וינטרו, ועל המערך ההסברה הלאומי אני לא רוצה להוסיף.
כן, עוד אחד מהמקומות שהתנהלו בלי...
לקח, דרך אגב, מלחמת לבנון השנייה, ועדת וינוגרד, כן. חוסר במערך הסברה לאומי, כן?
וגם הפעם, הוא לא מינה הרבה מאוד זמן מפקד למערך הסברה לאומי, הכל רקוב, הכל נרכב, הכל מים עומדים, הכל מאופש, מזל שבצבא המערכת הרבה יותר משומנת.
כן. סיפור קטן, סתם נזכרתי.
יש לנו שאתה, דקה 20.
ביוני 2006 אני נכנס לרצועה ונוסע לבקר את משפחת אבו סמהדנה, שבנם ג'מל חוסל על ידי ישראל בטעות. הפציצו מתקן אימונים של לוועדות ההתנגדות.
הרווחנו בטעות חיסול ממוקד שהשבק היה מוכן לחתום עליו.
אני יושב שם.
אתה הולך לשבעה פשוט.
אני הולך לסוכת אבלים ומקבל טלפון מקצין בפיקוד דרום. דובר צהל, טל אברהם, ששואל אותי איפה אתה.
התקופה היא לא דיברתי איתו.
שואל אותי איפה אתה, אמרתי לו, הוא אומר לי, אתה ברפיח? אמרתי לו, כן. הוא אומר לי, תקשיב, יש לנו אינדיקציה שהולכים לחטוף אותך עכשיו.
אמיתי.
מה עשית?
אתה מבין, אם אני פה, אז כנראה שלא
קרה. בגדול נחטפת ואתה מופעל עכשיו.
כן.
על ידי הג'יהאד האיסלאמי?
מה שאבי לא יודע, עד היום.
איזה סיפור.
עד כמה, זה היה קרוב. ואני חושב שגם שלומי אלדר באותם זמנים קיבל מני התראה דומה.
חבר'ה, איך אני מתמודד עם זה?
ככה, פשוט, אנחנו במלחמה, קצת שיחות.
קודם כל צר לי, כי אם היו יכול, יכול להיות שפני ההיסטוריה היו אחרות, אם היו נפטרים.
תראה, אני לא בטוח שאותך לא הייתי משאיר באז.
אני די בטוח שכן. יש לנו 12 שניות לסיום השעה הזו, אבל תהיה עוד אחת, אני, יכול להיות שיששכרוב יישאר גם לשנייה.
אלא הם יחטפו אותי.
ולברם יהיה פה תמיד.
אז יש לי מניות בפאודה?
כן. חכו לנו, תכף.
ישראל במלחמה, לוח שידורי מיוחד. עכשיו, בן כספית ואבי סחרוף. 103 FM. 103 FM. ישראל במלחמה, לוח שידורי מיוחד. ב-103 FM. עכשיו, בן כספית ואבי סחרוף.
טוב, מרוב התרגשות שיששכרוב פה, לא נתתי קרדיטים בשעה הקודמת. סער פלסנר, מלי בנימינו ויואב כהן, אורחים ופיקים, גל אשל ואילי קונפלד על השידור, ואנחנו גם עם טל אברהם וגם עם יששכרוב, ועדיין תחת הרושם של החטיפה שלא הייתה.
כן.
אני הייתי פעם בסיני, בתקופה שעוד לא הייתה שם קליטה סלולרית, בפסח, כשהשארתי מאחוריי טור, שהכותרת שלו הייתה רנטיסי רן, ובו כתבתי שצהל החליט לחסל את עבדל עזיז רנטיסי.
כן.
ואני יושב עם מילה לימים אשתי בלסירן בנואבה, אין קליטה, 10 ימים אבסוטים, וכשאנחנו חוזרים, אני רואה, נכנסות לי הודעות ליד טאבה, זה מתי, זה התקופה של ההודעות הקוליות, וכולם שואלים איפה אני, ואני פתאום מבין שחיסלו את רנטיסי כשאני בסיני, ושאני עוד מבשר על זה.
ואתה עוד נמצא באזור נחמד באותו רגע.
כן.
תשמע, באמת אז ההחלטה הישראלית ללכת על הצמרת המדינית, דרך אגב, עכשיו גם זה רלוונטי, אוסמה מזיני זה לשכה מדינית. וכבר עוד 2 מהלשכה המדינית בעזה חוסלו. אבל אוסמה מזיני היה באמת אחד הסמלים של עסקת שליט, היה מעורב עמוק עמוק. אז זה התחיל באיסמאעיל אבו שנב, אחר כך השייח אחמד יאסין, אחר כך עבדל עזיז רנטיסי, ואחד אחד קצרו אותם, וזה בעיניי הייתה אחת ההחלטות הכי חשובות שישראל לקחה, כי זה הוביל את חמאס להפסיק את הפיגועי התאבדות. זאת אומרת, זה לא היה רק הגדר ביטחון, וזה לא היה, זה היה מתוך הבנה.
שמעתי פרשנים אומרים לאחרונה שחמאס הפסיק את הפיגועי התאבדות, כדי לא להיות דאש, כדי לא להיות אייסיס.
גם זה היה שיקול, כי הם הבינו שזה פוגע בהם ציבורית. אין פה החלטה, אתה יודע, ממניע אחד. היה פה שפע של דברים, של גורמים שהשפיעו על ההחלטה שלהם להפסיק.
דרך אגב, אתמול באמת, איימן אופל, דיברנו על התקופה של 2006, זה בן אדם שכבר מלווה אותנו עשרות שנים.
נכון.
ולכן זה סוג של משהו שהוא באמת איכותי, ותוך כדי לחימה זה הישג, אבל צריך להביא הרבה כאלה.
תגיד, אני רואה את הדברים של הרמטכ"ל לשעבר אביב כוכבי, בנוגע למתקפה של חמאס בשבעה באוקטובר. והוא אומר, זו מכה קשה ברמה האישית וברמה הציבורית. גם מישהו שהוא כבר לשעבר עדיין רואה בעצמו כחלק מהאחראים לדבר הזה?
בוודאי, ובצדק. שוב, זה הדברים שצריכו להיחקר לפני. יש פה עניין של בניין כוח, זה לא רק מודיעין. והבנה, וכמה בנית סביב מכשול, כמה הוא יודע לעשות ומה הוא לא יודע לעשות. וכמה אתה יכול להגן לאפשרויות מהסוג הזה, ולא רק בצפון, וגם בצפון יש פעיות. חד משמעית, גם לרמטכ"ל, בטח שלא עבר כל, לא עבר כל כך הרבה זמן. יש את האחריות, והוא עשה בצדק שהוא אמר ויצא בדבר הזה, אני חושב שזה דבר נכון, ואני חושב שבכלל זה דבר נכון מה שעשו מפקדי הצבא.
כלומר, ראש אמן אתמול, אהרון חליבה.
אתה מסכים עם ההנחה של מכתבי התפטרות מושים?
לא. אני חושב שאסור לחשוב במושגים הללו. תראו, מי שראה בין השורות של אהרון חליבה, ושהוא שם את האמירה שלו, והוא דיבר גם על מי המסקנות, אפשר להבין. אבל תראו, הצבא יצטרך גם אחרי הדבר הזה להמשיך להתקיים. זאת אומרת, לא כולם ילכו הביתה. צריך לקבל את ההחלטות בצורה מאוד מאוד מושכלת, ולזכור שיש כאן צבא לנהל. אבל ברגע שאתה שם את התיק הגדול הזה, שרובץ עליך, עם כשלים כל כך כבדים, ואתה אומר, אני אחראי, זה יש לזה ערך להמשך, כי אתה משדר כלפי מטה. אמירה שנותנת לך ביטחון לעמוד מול הלוחמים והחיילים שלך. עכשיו, אני אומר לכם, בהיבט הזה כלפי הדרג המדיני, אני לא מחפש שיבוא ראש ממשלה ויגיד עכשיו אני אחראי, לא יודע, שיעשה מה שהוא חושב לנכון וכדומה.
אני כן.
אני לא מקבל, וזה הדבר החשוב, שיקחו את הגידור הזה של הצבא, ויגידו, תראו, הם האחראים, ודרך אגב, סיפור המודיעין בדרום, בוודאי שהייתה פה בעיה. ויגיד, אצלנו זאת הייתה רק בעיית קונספט, והערכנו ולא הערכנו.
אבל גם אם זה בעיית לא, קונספט, זאת הבעיה הכי גדולה.
גם בעיית קונספט, אבל זה לא רק בעיית קונספט. כי השנה האחרונה עמדה בסימן של התראה אסטרטגית לאיום רב זירתית. אי אפשר היה להתעסק עם משהו אחר, חוץ מלבדוק את כשירות הצבא שלך, את המוכנות שלו, שמה שאומרים לך נכון, את המודיעין, את הקשרים עם ארצות הברית.
אבל איך אמר השר אליהו? קודם כל נעביר את הרפורמה, אחר כך
אני אומר את זה עכשיו כמי שבאמת לא מתעסק, וחושב שצריך להם קודם כל לנצח. אבל עצם העובדה שמגיע ומטפטף כל הדברים הללו כל הזמן, זה כבר יכול לפגוע במפקדים תוך כדי לחימה.
תגיד,
והם לא מחזירים אש. וזה צריך לעצור.
אני רוצה לשאול אותך כהדיוט בנושא נתניהו, בסדר? אני לא מבין, מה אכפת לו? תבוא, תגיד, אני אחראי.
אתה לא מכיר את הלך הרוח. אנחנו צריכים לדבר תכף עם אלון פינקס, כי הוא נכנס למשהו אחר, אבל הלך הרוח אצלו ואצל סביבתו, כלומר רעייתו, כלומר מקורביו, הוא בכלל לא אשם. עושים לו עוול, יטעו אותו, יכשילו אותו, אמרו לו, לא גילו לו. נמחק להם מהתודעה 15 שנה שבהם בקולו הוא מסביר שצריך לחזק את חמאס, לא מבין שהוא מגדל מפלצת, למרות אותה הבטחה של 2009, שאגב הוא נותן את ההבטחה כי ישראל בחר, הסוקר שלו, אומר לו, ליברמן כבר 18 מנדטים בסקרים, אתה חייב להגיד משהו ביטחוני, ואז הוא אומר את זה, אבל הוא לא מקיים את זה. אבל בואו נדבר על זה אחר כך. טל, אתה רץ ללוויות, נכון?
כן. כן, זה לוויות, קשה לי לתאר אותם אפילו, אתה יודע בן? כי אתה כאילו קובר, אתמול הייתי אצל נדב, עמיקם, שפולי וטוליק היו הוריי המאמצים בכפר עזה. והרבה שנים, וכל סבב הסלמה אני גר שם, כאילו היה לי מהבית שלה את המרפסת, המרפסת שלי לעזה הייתה שם. עם עמדת הצפית שמדי פעם הייתה, רינו צרור היו מגיעים, אילנה דיין, זה הפך להיות מוסד, כאילו... לעשות, לסקר את המלחמה מכפר עזה. והלוויות הללו, הם לא רק, ברור שהן קשות לי אישית, זה הכל ברור, והדיווחים שקיבלתי תוך כדי, אני לא הסיפור. להיות בלוויה, שבה אנשים בקהל, חלק מהם היו שנייה לפני זה, בלוויה של היקיר שלהם, ושאנשים מסביבך, חלק גדול מהם, הם אנשי העוטף, שעסוקים גם בכאב הכללי, הלאומי, תוך כדי הלוויה, אני מניח שזו תחושה, שאני לא בטוח שחוו אותה אפילו ב-73, והיו המונים, המונים, ואתה נכנס דרך הכביש של כוכב מיכאל בדרום, ובצדדים אנשים שהם מהמושב, הם לא מכירים, המונים, עשרות, עומדים עם גלי ישראל. יש מחזות שאתה תיקח איתך ואתה לא תוכל לתאר אותם.
אנחנו באירוע לאומי בלתי נתפס מכל הבחינות. טל אברהם, תודה, שמור על עצמך.
תודה.
אלון פינקס, שלום. אלון... פינקס, אלן.
שלום בן, שלום אבי.
האמריקנולוג שלנו לצורך התוכנית, ביידן בא למה? לעזור או להשגיח?
גם וגם. תראה, ההגעה שלו היא חסרת תקדים במובן של נסיעה כל כך מהירה בתוך משבר מתגלגל. והיא נובעת מידידות אמת ואהבת אמת וכל הקלישאות האמיתיות והנכונות. יחד עם כך, יש פה מידה רבה, יש פה, איך אומרים, משתתרת בסאבטקסט, כמו שנקרא, אי אמון באיכות קבלת ההחלטות של ישראל, פחד שהפעולות מסוימות של ישראל, או היגררות אפשרית של ישראל לפעולות מסוימות, יפגעו באינטרסים אמריקאים. ויש פה עניין הרבה יותר חמור, שאני אומר אותו למרות שהוא ספקולטיבי במידה מסוימת, האמריקאים לא בטוחים שישראל יכולה להגן על עצמה בשתי חזיתות כרגע. עכשיו, זו אמירה מאוד לא נעימה, זו אמירה מנוגדת למה שאנחנו יודעים, מאמינים וחושבים שנים. אבל תראו, לא שולחים פה כוח נושאת מטוסים ג'רלד פורד, ואז עוד 2,000 חיילי כוח משימה של המרינס, ואז עוד נושאת מטוסים, ואז הצי החמישי בכוננות גבוהה, ואז אחרי 10 ימים נגד החמאס, במערכה שתחומה לתוך עזה, כרגע, ישראל פתאום מבקשת 10 מיליארד דולר סיוע צבאי מארצות הברית. איפה כל הציוד? איפה כל הטכנולוגיה? איפה כל המוכנות וההתכוננות. זה פה דברים מאוד משונים. תראו, אני לא צריך להגיד זה בפעם ה-25 שאתם תשמעו את זה, אבל איפה נשמע שמזכיר מדינה יושב בקבינט מלחמה? איפה נשמע שנשיא שמבקר? זה דבר כמעט בלתי נתפס, והוא לא נעים, חברים, עם כל הרעפת האהבה והתמיכה של ביידן, שהיא יקרה מפז, יש פה כמה אמיתות מאוד לא סימפטיות.
ומנגד, ומנגד.
צבע אדום בנחל עוז, תמשיך.
ומנגד, אני אומר, אתה יודע, אם יש סיבה אחת, אולי, שחיזבאללה עדיין לא עמוק כבר בתוך הלחימה נגדנו, זה האמירה הזאת וההתייצבות הזאת, וזה ששולחים את מזכיר המדינה להשתתף בישיבת קבינט המלחמה, או מה שזה לא יהיה, והמסר לחיזבאללה וגם לאיראן הוא כל כך חד וברור.
ודאי, זה חלק מהעניין, כי הם חושבים שישראל לא יכולה להרתיע בעצמה. תראה, בחיזבאללה אתה מבין טוב ממני, אבי. להיכנס לראש של האיראנים אני לא יודע ולא מסוגל. מה שכן ברור הוא שכבר בנאום שלו ביום שלישי שעבר לפני 8 ימים, ביידן הזהיר, הוא לא נקב ספציפית בשמות של איראן וחיזבאללה, אבל ברור היה למי הכוונה, למי הוא מתכוון. הוא הזהיר אותם שבמידה ומישהו ינסה, שחקנים אזוריים הוא קרא לזה, ינסו להשלים ולהרחיב את האימות, הם ימצאו את ארצות הברית. עכשיו, מצד אחד זה טוב לנו, נכון? זה טוב לביטחון הלאומי של ישראל. הנה היא נשענת על ארצות הברית, הנה ארצות הברית עושה ולא רק מדברת. מצד שני, זה מנוגד ב-180 מעלות לתפיסת הביטחון הלאומי של ישראל. והיה ותהיה מעורבות כזו. אבל זה, לשמחתנו, זה עדיין ספקולטיבי.
שמע, אבל זה די מופרע לראות את שר החוץ האיראני יושב לו בראיונות לאלג'זירה, שבאמת זה ערוץ הבית של האחים המוסלמים, חמאס, קטר, מה שאתה לא רוצה, ויש עוד הרבה שאלות לשאול על קטר וההתייחסות שלנו אל המדינה הזו. אבל יושב שם...
קטר היא הרשע הגדול פה דרך.
ויושב שם ומאיים...
אלון, אתה אמריקאי, תשאיר את הערבים לסחרוף. אני לא רוצה שיהיו פה ערבובי תחומים.
אבל שר החוץ האיראני יושב ומאיים שם על האמריקאים, לא פחות. זאת אומרת, אנחנו, אם ישראל תמשיך לתקוף ברצועת עזה, אנחנו נגיב, ואומר גם נותן לנו זמנים. וזה מדהים, אתה יודע, לא ממצמץ.
אז רגע, זה בדיוק הזמן לשאול את אלון, כי האמריקאים משחקים פה סוג של משחק כפול. אם זה אתה יצאו מעסקה של 6 מיליארד דולר לאיראן, תמורת שחרור החטופים האמריקאים, וכאילו יש להם יקום אחר, שבו הם בעצם עובדים עם איראן, גם כי ההסכם הזה שהוא לא כתוב, שמפסיקים להשאיר אורניום, ובצד השני, הם מאיימים על איראן, ומעמידים כאן את העוצמה שלהם מול האירוע.
אתה 100% צודק בן, אבל אתה יודע, על המשחק הכפול הזה אפשר להסתכל גם מזווית אחרת. נתניהו ושליחיו ושלוחיו האנונימים והפחות אנונימים זלזלו והגחיכו את ארצות הברית כשהיא אפשרה 6 מיליארד, שאגב לא אופשרו, זה בכל בבנקים בסאול, דרום קוריאה, הכסף הזה לא אופשר עדיין, אבל זלזלו ואמרו בשל 5 בני ערובה הם מפשירים 6 מיליארד דולר של האיראני, גוצ'ה וחרפה זו קנייה לאיראן. אוקיי, עמדה לגיטימית. ואז כשהם מתערבים, כי יש פה בני ערובה, כולם אומרים, תראו איזה יופי ארצות הברית דואגת לבני ערובה, תראו איזה עוצמה, תראו איזה נחישות. שמע, זה עובד לשני הכיוונים, הטיעון הזה. עכשיו, לגבי איראן, האמריקאים, לפעמים הם טועים, הרבה פעמים הם טועים, אבל אסטרטגית, אתה רואה סימנים, אתם רואים סימנים, שהם חושבים על היום שאחרי. כלומר, יושבים בסטייט דפארטמנט ובמועצה לביטחון לאומי, אנשים אומרים, אוקיי, זה ייגמר בעוד שבוע, אולי הוא ייגמר בעוד 4 חודשים, אולי 6. מה קורה ביום שאחרי? והם מזהים פה, אני יודע שמוקדם אולי להעריך את זה, אבל הם מזהים פה הזדמנות לייצר את אותה קואליציה אנטי-איראנית ששנים נתניהו התהדר, התייהר והתגנדר בה, אבל לא באמת הייתה קיימת. הם רואים דווקא משום ההתבטאויות של האיראנים והפחדים שהם מזהים אצל מוחמד בן סלמן, אפשרות לעשות את זה, אבל אני לא רוצה להיכנס לפוליטיקה, אבל כל זה לא יקרה עם הממשלה הזו של נתניהו וראשה, וחוסר האמון של האמריקאים הוא בעיקר בנתניהו.
תגיד, אם יש לך עוד דקה או שתיים, אם אתה צריך להשתחרר, תגיד, תודיע.
תודה.
מה זה עושה כל האירוע הזה לביידן מול האלקטורט שלו? יש לו הרי גם, לא, יש לו קודם כל חלק פרוגרסיבי של המפלגה הדמוקרטית שבטח לא מאושר מהאירוע, ומול קמפיין בחירות, שאגב, סוגריים, אני לא הייתי בטוח עד לאחרונה שהוא בכלל ירוץ. הסיפור הזה מועיל או
מזיק?
כן, גם אני לא. הסיפור הזה מועיל או מזיק? איך זה עובד שם?
הסיפור הזה הוא חסר משמעות, משני טעמים. אחד הבחירות הן בעוד 13 חודשים, טיפה יותר משנה, שנה ושבועיים. ולכן להעריך השפעה אלקטורלית על בעוד שנה אי אפשר, אנחנו גם לא יודעים איך זה ייגמר, אם כן או אם לא, ובאיזו דרגה ובאיזו עצימות של מעורבות אמריקאית. 235 מיליון אמריקאים לא מצביעים על נושאי חוץ, בטח לא על המזרח התיכון. שלישית, 75% מיהודי אמריקה מצביעים לביידן, מצביעים לדמוקרט, גם אם ברשות המפלגה הדמוקרטית יעמוד מה שהם קוראים, זה ביטוי שלהם כלב צהוב.
כלב צהוב?
כן, כן, זה הביטוי.
ילו דוג? אני מכיר כלח טירס.
לא, 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 לא. יש ילו דוג, אני יודע שזה המילה צהוב.
כן, לא טוב, לא עושה לי טוב.
אבל אוקיי, אלה החיים, זה הביטוי. אלקטורלית זה לא עושה לו כלום. עכשיו תראו, יש ניתוחים או זוויות הסתכלות שאומרות, זה נותן לו סוג של רוח גבית, לתראו את הפעילות שלו, תראו, הוא חובק עולם. הרי האינטרס האמריקאי הוא שכל הסיפור הזה ייעלם. הם לא רוצים להישאב לסכסוך פה. הרי כל הנסיגה האמריקאית מהמזרח התיכון, שעדיין קיימת דרך אגב, נועדה בין השאר להימנע מהרפתקאות צבאיות כמו אפגניסטן, כמו עיראק. תראו איך הם דילגו על מצרים, על לוב, על סוריה, על תימן. מבחינתו רוסיה, אוקראינה זה היה סדר היום המיידי, וסין היא סדר היום שלאחר מכן העתידי.
אבל...
רגע, ואז אומרים, לפי ההסתכלות הזאת, לפי הפרספקטיבה הזאת, זה ייתן לו סוג של רוח גבית. מצד שני, יש פה יותר מדי חלקים נעים שיכולים גם לסבך אותו. ולכן, לא סתם הוא פוגש גם את חוסיין, גם את עבדאללה מלך ירדן, גם את הסיסי.
אנחנו הדור של חוסיין, לא יעזור.
כן, אני יודע. לא סתם הוא פוגש גם אותם.
אבל כשהוא בא, אני רוצה לשאול בדיוק על זה, בתוכנית המקורית, בסדר, לפני ביטול הפסגה, הוא רצה לפגוש את אבו מאזן.
נכון.
מאיפה הוא ילה את האיש הזה בין ה-88? מה הייתה הכוונה שלו? בוא נשאל ככה.
לפי שאתה מציג את זה כדי להראות שאנשים מבוגרים ממנו מנהלים את זה.
לראות צעיר,
בדיוק. מהסיבה הפשוטה שהוא רואה במה שאנחנו כולנו רואים, שהקונספציה האווילית הזאת של בוא נחזק את החמאס ונחליט את הרשות, התפוצצה לכולם בפנים. ומאותה סיבה שמניתי קודם בהקשר של איראן, הוא מסתכל בפלסטינים. כלומר, הם מתבוננים, מנסים לייתר תרחישים ליום שאחרי, והיום שאחרי כולל חיזוק הרשות הפלסטינית. עכשיו, אם תהיה או לא תהיה פגישה עם אבו מאזן בעקבות ביטול הפסגה, אני לא יודע. אבל יכול להיות מצב שבלינקן יפגוש את אבו מאזן יותר מאוחר.
כן.
אלון פינקס, תודה.
תודה לכם, חברים.
יש לי מלא דברים לספר לך.
ספר נלי.
קודם כל, תראה, אנשים רואים אותנו גם בפייסבוק, ומישהו כתב לי, תגיד, מה הוא הראה לך שם בטלפון הנייד יששכרוב, כי היה לך כאילו המבט שלי, אז ספר להם רגע את זה, קרים בן זימה, בכל זאת, סיפור.
כן, קרים בן זימה, מסתבר, שר הפנים הצרפתי מאשים את קרים בן זימה, בזה שיש לו קשרים עם ארגון טרור. אז אתה נכנס לתוך הידיעה, בוואלה, וקראתי שהוא מואשם בקשרים עם האחים המוסלמים.
יש לזה השלכות, נניח לדעתי יצטרך גדעון סער להתפטר, הוא עד בריאל מדריד.
לא עלינו.
תשמע, קיבלתי הודעה במסרון מאמריקן אקספרס, ועכשיו אני מבין שזה גם בישראכרט, ואני לא מבין גדול בזה, אבל אנשים שכן מבינים שלחו לי, ההודעה בזו הלשון, לקוחות יקרים, הודעת החיוב שאנו שולחים אליכם מדי חודש מודפסת בימי שגרה בקיבוץ בערי. לצערנו, לאור המצב הביטחוני, לא נוכל לשלוח בדואר רגיל את ההודעה בימים אלה. כדי להקל עליכם ולאפשר לכם בכל זאת לקבל את הודעת החיוב, צירפנו אתכם לשירות חינמי, לקבל הודעת החיוב במייל, וזאת כדי שכל המידע הרלוונטי בכרטיס וכו' וכו'. וכותב לי הבחור שהוא איש כלכלי בכיר, במקום לתמוך בבערי, החברות האלה מנצלות את המצב ומעבירות לקוחות לחשבונית במייל. זו פגיעה של מיליונים בבארי, ואני לא יכול לכתוב מה המסך הבא.
בית הדפוס חזר גם לעבוד.
בית הדפוס חזר לעבוד. כל לקוחות ישראכרט קיבלו, אני יכול להעיד שגם אמריקן אקספרס, במקום לתמוך בבארי ולהגיד ללקוחות, חכו! הודעות החיוב יגיעו באיחור, אנחנו דבקים בבארי. ישראכרט ואמריקן אקספרס מנצלים את המצב, זה הוא אומר, כדי להעביר לקוחות לחשבונית דיגיטלית. זה נבוט על דפוס בערי, התנהלות מבישה של החברות, ועוד יותר של המפקח על הבנקים שישאר להם את זה. אז אני אומר לך, שאם זה נכון, אני אטפל בהם אישית.
לך על זה.
לא, אל תגיד, עכשיו אתה היית אמור להגיד, ואני אבוא איתך.
אני, אתה יודע, יש לי...
מה שאתה עושה כל החיים, בחיפוי.
אני לא אמריקן אקספרס פשוט, אני פלסטין אקספרס, אתה יודע, זה... ושמה ממזמן הפסיקו לשלוח.
הפסיקו, לא שולחים. שולחים רקטות במקום. סרן עין, שלום.
שלום, מה נשמע?
מפעילת קטממים, תסביר רגע לציבור מה זה קטמם.
קטמם זה מטוסים ללא טייס, אנחנו מפעילים אותם מהקרקע. מטוסים שמטרתם בעיקר לאסוף מודיעין, מצלמות מאוד איכותיות, וגם לתקוף.
זאת אומרת, זה מה שפעם היה טייס. את יודעת, היו כתבו...
זה היה פעם כתבם, כלי טייס בלתי מאויש, הפך לכלי טייס, מאויש מרחוק.
לא, כדי לתת כבוד לסרן עין וחבריה, זה לא עושה את זה לבד. יושב, במקום לשבת בקוקפיט, את יושבת באיזה קרונית, אבל את מנהלת את האירוע של הדבר הזה.
רגע, רגע, אבל אני רוצה לשאול משהו לפני שאנחנו... עין.
כן.
התחתנת?
לא. הייתי אמורה.
למה לפזר למלח?
לא, בואו נשמע את הסיפור.
זה כבר מאחורינו.
אז ספרי את זה קודם. מתי הייתה אמורה להיות החתונה ולמה היא נדחתה?
אז החתונה הייתה אמורה להיות ביום ראשון האחרון, ב-15 לחודש. נדחתה אל מול המצב, כמובן. גם לא הרגשנו נכון לקיים שמחה במצב כזה, וגם אני וגם הרוסי בצבא, הוא הוקפץ למילואים ואני...
הרוסי זה לא, את לא מתכוונת כאילו לליברמן, אלא...
לפוטין.
או לפוטין,
אלא... הוא גם רוסי, אבל...
יש לך, תפסת רוסי? והוא בצבא? איפה הוא?
הוא במילואים, לא יכולה לחטוף איפה, אבל הוא גם עושה פעילות מאוד משמעותית.
טוב, שנייה, גדעון שר, אתה יכול להישאר בתפקיד, בין זה מה, מעדכנים אותי שמשחק באליטיחד, במפרץ. שכחנו את זה. אז תגידי, סרן עין, איפה את בשבת? השבת השחורה, הכוונה?
כן. אני בבית שלי, מתעוררת לאזעקות צבע אדום בהפתעה, ובעצם אחרי מתח ראשון כבר מבקשים ממני להגיע לטייסת, שצוות כמובן הכי מוקדם שהצלחתי, וזהו, ממריאים את המטוס כמה שיותר מהר, ומתחילים לעבוד.
זה חמוש, הכלי טייס הזה חמוש?
כן, חמוש.
אז יודעת, אחת השאלות שכל הזמן... שואלים כולם בעצם, מה קרה שם בשעות הראשונות? למה לא היה כלי טייס שירו פשוט לכל מי שניסה להיכנס לתוך ישראל?
אז היה, תמיד יש כלי טייס באוויר במוכנות לאירועים, היה. האירוע היה גדול מי שציפינו, כולנו, ועד שצליחו לתגבר כוחות בעצם, זה מה שלקח את הזמן. אבל עשינו הכי מהר שאנחנו יכולים, והגענו לשם הכי מוקדם שהצלחנו, כדי לתגבר את הכלים שכבר היו באוויר.
איך זה עובד בקטמם? זאת אומרת, הטייס במטוס או במסוק, יש לו את יחידת הבקרה האווירית שהוא בקשר איתה, הם מסמנים לו ונותנים לו ואומרים לו מה לעשות. כאילו, את בעצם האחראית, את מחליטה נניח מתי לחוץ על הכפתור שמשחרר את החימוש? כמו טייס?
כן, יש כמובן צוות, אני לא עובדת לבד, אבל צוות שנמצא בקרון. וכמובן שיש את האנשים מאחורי הדברים האלה, שליטה מהקריה בחיל האוויר ופיקוד דרום, כל מי שאחראים על המודיעין, שבעצם בשיתוף פעולה ביחד איתנו, עם מה שאנחנו רואים במצלמות, אנחנו מצליחים להגיע למטרות, להפליל אותם, להבין שזה בעצם אויב אמיתי ולתקוף.
להפליל, מי שלא מבין, כאילו כדי לשחרר את הפצצה או את הטיל, אתה צריך לסגור איזשהו מעגל של הפללה, שבעצם אתה בטוח שמי שאתה מחפש נמצא שם, או במקרה שאנחנו מדברים עליו של שבת, לא היו פה סיכולים ממוקדים, או שזה טורף ולא אמיץ, זאת אומרת שזה אויב. ונדמה לי שבשבת זה היה מסובך, כי זה התחיל, הם כאילו זה נחיל שלם שעובר לצד שלנו, ואת מסתכנת בלפגוע באנשינו.
נכון, זה היה האתגר הכי גדול שלנו באותה סיטואציה, בעצם... להבין שאנחנו תוקפים אך ורק אויב, ולא אזרחים ולא חיילים שלנו, היכולות שלנו מתקדמות, ואנחנו מצליחים לראות בצורה יחסית טובה מהאוויר, אבל עדיין זה לא ב-100%, והיינו צריכים לוודא הרבה מאוד פעמים לפני שאנחנו משחררים חימוש, שבעצם זה לא כוחותינו.
חתיכת אחריות.
כן, לגמרי.
תשמעי סרניין, היו הרבה מאוד ספינים ופייקים ומאוד ארסיים, חלקם בכוונה, חלקם לא, שדיברו על זה שחיל האוויר לא הגיע, ולמה לא הביאו, ולמה לא הזניקו. אני העליתי די מזמן פוסט של טייס מסוק, שמספר על אותו בוקר, שנדמה לי, אם העסק בעצם התחיל באזור 6:30, שב-7:30 כבר היו מסוקים וכתממים שירו, מה, את יודעת לאשר לי את זה, נכון? זאת אומרת, זה לא שפה, פשוט הבעיה הייתה זה היה לרוחב כל הגזרה, עם 1,800 מחבלים במאות ראשי חץ של אופנועים ושל כלים אחרים, ופשוט אי אפשר היה לעצור את הנחשול.
בדיוק. אנחנו היינו שם, כמו שאמרתי קודם, תמיד יש כתמם באוויר, במוכנות למה שלא יפגוש אותנו. מסוקים עלו בשלב מאוד מוקדם, ואנחנו תגברנו עם עוד ועוד כלים שהצטברו לאט לאט, אבל סדר גודל כזה מאוד קשה להתמודד איתו, ועשינו את הכי טוב שלנו, ומנענו גם אירועים יותר חמורים שלא עלינו יכלו לקרות, אבל כן, החיל האוויר היה.
טוב.
תגידי, ומה קורה לך בלב? כאילו, את בעצם מבינה שבניגוד למה שהתרגלנו מאז ההתנתקות, זה אירוע שאנחנו לא שולטים בו, ואת בעצם, אני מניח שאת מבינה, כשאת רואה את הממדים של הכניסה פנימה, השאלה אם את באמת מבינה שאנחנו בתוך קטסטרופה.
אז ככל שעובר הזמן בקרון, מבינים יותר ונחשפים יותר לעוד ועוד, ומבינים את סדר גודל האירוע. אני לא אשקר, זה הפתעה בהתחלה. אתה לא מצפה לזה. ומבינים שעכשיו זה המשמרת שלנו להגן ולעשות הכי טוב שאנחנו יכולים למען כל מי שנמצא שם בקרקע. עשינו הכי טוב שאנחנו יכולים וממשיכים לעשות הכי טוב שאנחנו יכולים. זה לא מאחורינו הרי. אנחנו עוד עובדים פה מסביב לשעון. כולם נרתמים. באמת, הרתמות קדימה של אנשי הטייסת ומתנדבים נוספים.
תגידי, ואני מנסה כל הזמן לתאר לעצמי את מה קורה בקרון. אתם מחוברים לרשתות הקשר גם של היבשה, של האוגדה, של החטיבה, חטיבות?
כן, אנחנו עובדים איתם, אבל גם שם היה בהתחלה חוסר בהירות, וגם שם היו הרבה שלא הצליחו לענות
בקשר. הבסיסים היו מותקפים,
הם נלחמו. הצלחתם לתקשר עם האוגדה, לדבר באמת עם החמלים?
אז בשלב מסוים כן, בהתחלה היה קשה, הצלחנו בסוף ליצור קשר, וכמובן יש את החפקים שלא נמצאים ממש בשטח, ושכן יעלו את האירוע הזה מולנו.
סרניין, מה נאחל לך? שתרגי כל מי ש...
רגע, מתי מתחתנת?
כן, כן, אני מתכוון, עכשיו אנחנו מתחילים בחקירה עצמה. תרגי כל מי שמנסה לעבור לשטח שלנו, ותתחתני מהר עם הרוסך.
הרוסי.
הרוסי.
תודה רבה.
ומחבקים אותך מפה, ותודה.
תודה לכם,
להתראות.
תראה, מול האסון המטורף הזה, שעוד לא, עוד לא הבנו את, את ההיקף שלו, אגב, אמיר רפפורט, הקולגה שלנו, אתה מכיר אותו?
לא.
נו, ברא, למה אני לא מופתע? הוא העלה מקודם ציוץ, שאני תכף עולה עליו, הוא קורא לזה סקר הסקרים של הרוגים. הוא התחיל לנתח את הרוגי צהל. לא, אבל אפרופו, אתה יודע, הרי ניסו לנו פה בשנים האחרונות, עשו לנו הפרד ומשול, אשכנזים נגד ספרדים, ישראל הראשון נגד ישראל השנייה, לוחמים נגד קצינים, חיל האוויר נגד גולני, כל השטויות האבלים, הערס, הרעל והציאניד האלה שנאלצנו לשמוע. ועכשיו תסתכל, העיר עם הכי הרבה הרוגים מירושלים, עם 18 חיילים הרוגים, 3 מסיירת מטכ"ל, אשדוד 9, תל אביב במקום השלישי עם 8, 3 מגולני, חיפה, מודיעין ורחובות עם 7, קיבוצים לא מהדרום, 10, עם ישראל.
הכל? ברור.
עם ישראל, ברור. לא הצלחתם עוד להרוג אותי, להפריד אותנו לגמרי.
תשמע, אם יש כללה אחת שתרבוץ מעל המדינה הזאת, בגלל
עשרת החודשים האחרונים, זה הקרע הנורא והיום שנוצר פה בכוונת מכוון. ואותה כן ועדת חקירה, לא ועדת חקירה, היא הרי לא תבדוק את הדבר הזה. אני מודה, אני לקחתי חלק בהפגנות, ודיברתי גם בהפגנה בקפלן, ואמרתי שם, בחודשים הראשונים, מול 130-140 אלף איש, פניתי לנתניהו ואמרתי, בוא תעצור, כי הקרע שאתה הולך לייצר בעם, לא שווה את הרפורמה הזאת.
אז...
לא שווה, ואמרתי לא במילים האלה, חמאס, איראן וחיזבאללה מסתכלים עלינו עכשיו, ויודעים שזו שעת כושר. עכשיו, אתה לא צריך להיות איזה גאון גדול או פרשן גדול, אתה צריך להבין, אתה יוצר קרע נורא והיום בתוך עם ישראל, בשביל מה?
מפרק.
בשביל מה?
אבל... יש גם הרבה מאוד דברים שמוכיחים שאנחנו עדיין העם המופלא בעולם. צחי כפרי, שלום.
טוב.
אתה שומע אותנו טוב?
אני שומע אתכם טוב. אני נמצא כרגע במוצב עין הבשור. מה שהיה פעם, מושב עין הבשור.
והפך למוצב.
ששם הצוות כוננות הציל את המושב הזה.
הסיפורים האלה של הצוותי כוננות, כתבתי אתמול שברשימת הסליחות, שהרבה אנשים יצטרכו לבקש מהרבה אנשים אחרים אחרי המלחמה, דבר ראשון, משרד הביטחון לדורותיו, עם כל שרי הביטחון וכל המנכלים וכל הפקידים, צריך יהיה להתנצל בפני הרבשצים וכיתות הכוננות שבמשך שנים פשוט התעללו בהם, ולקחו להם את הנשק, והורידו להם את התקנים, וביטלו אותם, והחזירו אותם, וכל פעם הם היו מקוששים, ואנחנו עשינו טובה שהיינו מעלים אותם לשידור, כי זה לא עניין אף אחד. אבל צחי, אתה במקור מערבה, נכון?
אני במקור ממושב חצבה, מערבה.
אבל אתה בכלל ביוון, יש לך שם איזה עסק.
לי יש עסק ביוון, עסק של תיירות, פסטורלי, רגוע, כיף.
וברגע שזה קרה פה עכשיו עלינו נפל, מה עשית?
שפרצה המלחמה, אני הייתי ביוון עם מספר קבוצות, ודאגתי דבר ראשון להחזיר את כולם לארץ, כי הבנתי לאן הולכים, ובשבת, בראשון לפנות בוקר, נחתתי באחד ממטוסי החילוץ הראשונים בעצם, כי הפסיקו שאר חברות התעופה לטוס, ובאתי להתגייס, ולא רצו לגייס אותי.
נשמע לי מוכר.
מבוגר מדי, מוזר, עזוי.
בן כמה אתה, צחי?
אני בן 46.
מה זה, אתה ילד?
כן.
את המילואים שלי עושה באחת היחידות היותר נכונות בצבא.
אתה היית במקור בדובדבה, נכון?
אני את שנותיי התחלתי בחטיבת הנחל בגדוד 50, ועברתי לדובדבן, ושירתתי שם במילואים. ומה שקרה, אני בתור אחד שאתה יודע, גדל על דרך ארץ ומה שנקרא הדרך הנכונה, לא יכולתי שלא לתת יד. וחבר התקשר, אומר, צחי, תשמע, הבן שלי התגייס, אין אוכל לחבר'ה. תקשיב, זה משהו עזוי. פתחנו פשוט כמה חברים, שמנו כסף, לקחנו מסעית, קנינו אוכל, בשר, המבורגרים נקניקיות, ופתחנו פשוט בכמה נקודות בדרום נקודה, עד אשר זיהיתי נקודה אחת שהיא נכונה, שבעצם היא מספיק בטוחה, היא לא קרובה מדי לתוך המערכה, ויצרנו מקום שבעצם אנחנו נותנים היום אוכל ל-14 אלף לוחמים בכל יום.
וואי, משוגע.
14 אלף לוחמים כל יום יוצאים, אנחנו משחררים להם את זה לשטח, למקומות, צוותים ששולחים את זה לשטח. אנחנו לא נותנים להם היום שיתכנסו אצלנו כי זה מסוכן, ואנחנו מוציאים את זה פשוט לשטח.
תגיד, אבל רגע, בוא תעזור לי, אני...
רק אל תיתן לו כתובת, הוא יבוא לאכול בחינם, אני מכיר אותו.
בתור מישהו שהיה בדובדבן, ומנסה גם שיקחו אותו למילואים, אתה יודע. תשמע, איפה, הרי הצבא בכל זאת יודע להאכיל את הלוחמים שלו. מה קרה פה?
תשמע, אני לא מתעסק, לא בפוליטיקה, וזה לא, אתה יודע, כולם מתעסקים מה קורה, מה היה, מה יהיה, מה נעשה. בוא נתעסק בעצמנו, בוא נחזור להתאחד, בוא נהיה מה שנקרא, ניקח אוויר, ומה שנקרא נעשה את מה שאנחנו יודעים כולנו ביחד. שאנחנו כולנו ביחד, אף אחד לא יכול להתקרב אלינו.
אז מה, אבל איך אתה מבשל? מאיפה כל הפרודוקטים? מאיפה כל החומר גלם?
יש סביבי קבוצה של אנשים מדהימים. פתחנו עמותה. יצרנו דבר שאני נפעם ממנו. הפעלתי את כל הקשרים שלי. אני מכיר ומחובר לרוב אנשי הצמרת, האנשים הטובים במדינה הזו, האנשים הנכונים, והם פתחו לי את כל הדלתות. אנחנו עוזרים ללוחמים במה שהם צריכים בצורה עם פינצטה מדויקת, לא בדברים לא נכונים ומטופשים. אנחנו דואגים כמה שאנחנו יכולים לחבר'ה ביישובי העוטף. אנחנו מנסים עכשיו לגייס עובדים. תקשיבו, החקלאות פה פורסת. אין מי שיכתוב את העגבנייה. כאילו, הבעיה פה כאילו היא... אני לא יכול לתאר לכם את זה. צריך פה להחזיר את המקום לשגרת עבודה. החקלאות לא ניתן לעצור אותה. לא ניתן לעצור את הדבר הזה. הייתי אתמול, עשיתי עם כמה רכבים, נכנסנו לאחד הקיבוצים להוציא את הפרטים האחרונים שיש לאנשים בתוך הקיבוץ. עשו לנו רשימות על דפים, שאריות של החיים. זה דברים ש... אחד, איך אמר לי אחד האנשים שהיה בקיבוץ? הוא אומר, על השואה כבר אין מה לדבר, יש את השואה החדשה. בכיתי. בכיתי, אמרתי, אני... איש מבוגר, עומד מולי, הולך העיניים שלו סערוריות, ואני פשוט כאילו... אני אומר, זה לא יכול להיות שזה פה. זה לא הגיוני.
אני רואה עכשיו ידיעה, זאת אומרת, פוסט קצר של אבי בניהו, חברנו, עשרות רבות של חברות, חברי וילדי קיבוץ בערי, הובאו היום לקבורה, ולא היה כדבר הזה בישראל. קהילה ואומה שכולה. כן, לא היה, אנחנו עוד לא הבנו. אנחנו עוד לא הבנו, ואנחנו נבין.
תגיד, צחי, אתה רואה את עצמך יום אחד עושה גם טיולים ודרכים, ככה ארבע על ארבע טרקטרונים בעוטף עזה?
אני לא נכנס לפוליטיקה. אני...
לא בקטע פוליטיקה. לא,
למה פוליטיקה? עסקים, תיירות.
כן.
הבן אדם ביוון, למה אתה רוצה להרוס לו?
לא, פה.
לא, העסק שלושל.
בישראל מוציא מעט מאוד טיולים מהסיבה שהרגולציה כבר לא מאפשרת לנו לעבוד בארץ. הכל נהיה מאוד מאוד קשה לפעול. כל דבר נהיה תאומים, והכל נהיה מסורבל בקנה מידה שנכנעתי. נכנעתי לזה. שאני מלך הארץ, חי, נושם, אוהב את המדינה, חולה, מכיר כל פיסת אדמה, כל שביל, כל דרך, לוקח הרי אלפי אנשים, נכנעתי. נסעתי ליוון, מצאתי לי את הפינה שלי, את המקום שלי, ואנשים מגיעים, ואני מחזיר אותם עם אנרגיות בצורה, וואו.
איפה אתה יושב שם?
אני יש לי ביוון, גם באתון המשרד, גם בצפון יוון ביואנינה, וגם בתרפליסי במרכז יוון, ואנחנו עושים שם טיולים מדהימים, אבל זה לא הזמן עכשיו.
סתם סקרן אותי. טוב, צחי, תמשיך בעבודת הקודש, תודה.
תודה.
הרב אהרון גרנות, שלום. הרב גרנות?
כן, שלום וברכה.
או. יושב ראש עמותת עושי חיל, שמלווה חיילים חרדים בודדים, אני מכיר ועוקב את הרב גרנות, אבי.
אנחנו גם מכיר.
לא, טוב, טוב, אני מספיק.
אבי, 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 גם אנחנו מכירים מהתקופה שהייתי עיתונאי בעיתון משפחה.
נכון.
ונכון, אנחנו מכירים...
וזה לא היה מתואם, זה... לא ידעתי שגם אותו אתה מכיר.
לא, היה כן, מסתובב כן. בשטחים הבחור, נכנס לשטחים הפלסטינים, פוגש אישים פלסטינים.
נכון.
טוב, כן. אנחנו התכנסנו פה, הרב גרנות מטפל בחיילים, בעצם החרדים, שמתגייסים, וחלק גדול מהם גם בעצם מאבדים את המשפחה הגרעינית המקורית שלהם, נכון?
אמת ויציב, אנחנו המשפחה התחליפית שלהם, מספקים להם בעצם את כל מה שההורים היו אמורים לעשות ולא עושים.
ומעבר לעבודת הקודש היומיומית, ואתה בדרך גם מעדכן אותי כל הזמן על החברה האלה, אני אשמח אם לא נגיד שמות, אבל אתה אומר שיש עכשיו מקרים של חיילים כאלה שנפלו, תמשיך אותי מפה.
כן, זה, אני באמת לא נזכיר שמות. החיילים נפלו, מי שיושב שבעה זה ההורים הביולוגיים שלהם, שזרקו אותם לפעמים מהבית, והם זוכים לכל הביקורים, וגם התנחומים, וגם משרד הביטחון, וגם משרד המדינה, ומשאירים מאחור את המשפחה, שבעצם נמצא אותם, ובעצם שימשה להם מלווה, ליוותה אותו, בשעות הכי קשות שלו, ולקחה אותו לגיוס ולשירות, וביקרה אותו, ועשתה אותו את סוף המסלול, וצעדה, והייתה איתו בהשבעה, ואליהם הוא הגיע הביתה, והתפרק מכל השירות, פתאום אף אחד לא בא לנחם אותם, הם יושבים ובוכים. וכתב לי אח של אני קראתי את זה הבוקר, אני דמעתי בשביל לדבר על זה עכשיו, אני גם כן דמעות חומקות את גרוני, איפה האח הגדול שלי, שהסתתר 16 שנה, כאילו הוא היה בן 16, כשהוא הבן המשפחה, ומעליו הגיע פתאום החייל הזה. איפה הוא? והוא מתחיל לעלות זיכרונות משותפים מהשבתות, מהזה, והוא מקווה שטוב לך למעלה, ושאני כמעט מקריא בעל פה, ושוב תתקשר אליי, שיקור משמחה ומעיניים, כאילו שלך מספיק אלכוהול למעלה, ותקרא לצאת לבלות איתך. והוא יושב ובוכה, ואף אחד לא תומך בו, ואף אחד לא מנחם אותו, לא אותו ולא את ההורים שלו, שהם בעצם היו ההורים של אותו חייל שנפל. בינתיים, אני מקווה שזה הסוף, יש לנו בסך הכל שני נופלים, זה אחד מביניהם, מקווה שלא יהיה עוד, אבל מי יודע, אנחנו מצבים לפני בעיה, המדינה צריכה להכיר בזה.
תשמע, המדינה, אני לא רוצה לאכזב אותך, אבל אל תתלה יותר מדי תקוות, כי המדינה עכשיו עסוקה במלחמה, והצבא, קודמך, שדיבר פה לפני דקה, מאכיל חיילים, אז אני מניח שללכת למשפחות המאמצות של חיילים חרדים בודדים, לא נמצא בעדיפות גבוהה של המדינה, אבל קודם, בשביל זה אנחנו מדברים איתך.
אבל אתה יודע, אנחנו מדברים על הטרגדיה הנוראית הזאת.
אגב, אם אנחנו מפרסמים, אמרתי לו להגיד שמות, אבל אתה יודע, כמו הלוויות של החיילים הבודדים, שאין אף אחד בשבעה, ואתה מצייץ, ותוך דקה יש שם 30,000 איש.
כן. זה בשביל קרה גם אצלנו, באמת אנחנו צייצנו כאן אנשים לבוא, באמת הגיעו המונים. גם ההורים היו כמובן, וגם המשפחה הביולוגית וכו'.
אגב, אחים לנשק, אם אנחנו רק נרמוז להם, דיברנו עליהם הרבה פה היום,
נכון.
תוך דקה המשפחה הזאת תקבל כל מה שחסר לה. דקה.
כן, לא, האמת, אני יותר מצפה שאחרי שתיגמר המלחמה, ונגמור לקק את הפצעים הבלתי סופיים, גם בסוגיה הזאת אנחנו נטפל. בינתיים גם אני מאכיל חיילים. אני כל הזמן נוסע בין, יש לנו 86 חיילים פעילים, ועוד 250 בוגרים שגם הם במילואים. אני כל הזמן נוסע בין ביתי לבין המקומות שהם נמצאים, להביא להם ציוד ולעשות להם כביסה ולהביא להם דברים מהבית, וכל הזמן אני על הקו.
אבל אתה רואה בסוף, בן, אתה שומע את אהרון, ואתה מבין מה שמקודם דיברת עליו, שאין פה אפליה בין דם לדם, בין צבע לצבע, בין עדה לעדה, יש פה חרדים שנהרגו במלחמה על המולדת. יש פה חילונים, יש פה דרוזים, בדואים, יהודים, אשכנזים, מזרחים, כולנו ביחד במלחמה הזאת. ודי, באמת צריך לשים סוף לקרע הזה ולהבין. זה הגורל שלנו.
אז תספר לנו, תנסה קצת להפיח איזה רוח אופטימית על החיילים האלה שלך. לא על הנופלים, בכמה כאלה אתה מטפל? מה עובר עליהם? איך הם מתגייסים?
אז ככה, קודם כל, יש לנו, אני כבר אמר, 250 בוגרים שגם חלק מהם כבר במילואים עכשיו, מוצבים, יש לי 86 חיילים, רובם לוחמים, רובם בשטחי הלחימה, חלק קטן בצפון, הרוב בדרום, מלא מורל, מלא תקווה, עם רעל בעיניים, עם רצון להיות עוד יותר, באמת, אני רואה בדרכים גם את עם ישראל באמונה, ומרחים לנשק, זה באמת משהו מדהים, אני כל הזמן ידעתי, אבל אתמול ראיתי את זה ככה במלוא תפארתו, זה באמת עם ישראל בתפארת הרבה, מי שמסתובב היום בארץ ורואה איך עם ישראל התנער וקם, זה באמת מלא תקווה, באמת מלא אמונה, אני יכול להגיד יותר מזה, אם נדבר על החיילים שלי, אני רואה איך הם רוצים עוד יותר לעשות, ועוד יותר להיות, ועוד יותר להילחם. אחד אומר לי, אני מוכרח לספר, גיבדנו שני חללים, והיה מאוד קשה, זה באמת, הם חיים כמו משפחה, זה אחים אחד של השני, ואני מבקר בסדרות, יש לי שני חיילים. אחד, הוא מפקד כיתת הצלפים של סיירת הצנחנים, חייל שלנו. הוא אומר לי, אהרון, אנחנו היום הרגתי, אני במו ידיים, ארבע מחבלים. שניים לחייל האחד ושניים לחייל השני, כאילו נקמת דמו. אני עובר את הכביש, חייל שלנו, שרק עכשיו סיים הכשרה מהירה של הצנחנים, הוא במה אדם הוריד שני מחבלים, הוא אומר לי אחד לזה ואחד לזה, אני מבקר, הם כבר עושים תחרות, מי יותר, מי הוריד כמה חיות
טוב פרק. טוב שיש להם לפחות אותך,
יש להם, כן, הרגלנות. אז אני באמת מטייל מאחד לאחד, יוצא עוד משהו,
תמשיך.
אני אגיד להם הרבה ציוד,
אתה אפילו מספר לי על כל הצי, תמשיך בעבודת הקודש הזו, ואנחנו נעקוב אחריך ונוודא שהכל בסדר. הרב אהרון גרנות, תודה.
תודה. תודה בן, תודה אבי.
תודה, תודה.
והצלחה לכולנו.
תודה.
להתראות,
כל טוב. תשמע בן, אתה רואה את כל הדברים האלה, ודיברנו פה לא מעט במהלך השעתיים האחרונות, וקודם כל תודה, באמת שמחתי לבוא לפה היום ולדבר.
היית לנו לעונג.
ואני רוצה, יש לנו שתי אורחות נוספות על הקו, אביגיל ואלונה,
לא,
בוקר
באמת,
טוב.
לא, באמת,
אלוהים. שלום.
אביגיל ואלונה כספית.
נכון.
אבל אני הודעתי אתמול בקבוצת
וואטסאפ שלא
יהיו טקסים.
אתה יכול לצאת מצידנו, באמת, אני רוצה לדבר עם אביגיל ואלונה כספית, ואתה מפריע לנו כרגע. אז מזל טוב לבן כספית על יום הולדתו ה-36.
36
או 7.
מזל טוב,
אהבה, אנחנו עוד
אותך,
וגיעות
לך,
ושמות
אותך,
ומעריצות. אני מתרשם מזה שקמתן בבוקר לפחות.
הכל בשבילך, אהבה.
בנות כמה אתן, אביגיל ואלונה?
אני בת 15, ואני בת 13.
הבנתי, ותגידו, אבא, אלונה, אבא חופר לכם על נתניהו גם בבית, או שרק בשידור?
לא, הוא בעצם די אוהב אותו, פשוט לא מראה את זה.
יששכר, אופתע, לא תבוא לפה יותר.
בסדר, קורה. נשכבתי על הגדר.
קפצת על הרימון. כאילו, אני עוד מעט חוזר, ותוכלו לעשות לי חגיגה קטנה, ואז אני אשחרר אתכן, בסדר?
בסדר.
אבל זה באמת מרשים, אתה יודע, מאז שהעסק הזה התחיל, וגם בקורונה, זה פשוט, עד 14:00 אין לי מי לדבר בדור הזה.
וואלה, נו, אתה רואה? גם אני, יש לי אחת כזאת בבית, בסדר, בת 17, גם, אבל...
יש לך חבר לשלך?
לא.
כי לאלונה יש, מה אני עושה עם זה?
וואו. מביא אותי, נאמר.
טוב, הבא בן איתי עכשיו באוניברסיטה, ואני לא חוגג ימי הולדת בכלל, ובסיטואציה הזו אני רוצה רק להודיע, אני הודעתי אתמול בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים, שאם תעיזו לעשות פה משהו, אז אני מתפוצץ פה על כולכם.
כן.
אז טוב, אז אני בינתיים מכיל את זה. ילדות, אבא עוד מעט בא הביתה, אז תיזהרו.
אנחנו אוהבות אותך, אבא, מזל טוב.
מזל טוב,
אוהבות אותך.
תודה, נשמות שלי.
ביי, אביגיל ואלונה, תודה.
שמע, הקטנה נולדה כשהייתי בן 50.
וואלה.
ואני בכלל, לדעתי אני הנחס של המדינה, הרי בר מצווה שהייתה במלחמת יום כיפור. ולך היה לפני יומיים.
לא, זה גיגי לוי היה לו לפני יומיים.
אז מתי הייתה לך יום הולדת?
אני ביולי הייתי בן 50.
ביידן נחת, הנשר נחת, אייר פורס וואן פה, האח הגדול הגיע, מחיאות כפיים, הכנתם שיר? רגע, קרדיטים, מלי, בנימינוב, יואב כהן וסער פלסנר, אורחים מפיקים, גל אשל ואילי קונפלד, החיים על השידור, ובדיגיטל, אליעזר בן יהודה, תשמע, אני לא מצליח להתרגל, נשבע לך, כן, תראה פה, הוא בחוץ, שני רומנו ורות מתתיהו ארגון, יום שקט שיהיה, תודה רבה. תודה
כיף.
אבי,
בן, תודה.
תודה. להתראות.
אם יקפוץ הדגל המים והד נקישה לחייל באור במרחק השחור נזרעות טהרות סוסים לא נראים הנמסים Yeah.
במלחמה, לוח שידורי מיוחד.